עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
שלום, בוקר טוב, אנחנו במאה, אנחנו, אני ואתם, ב-103 FM, ואני כאן, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12. עורכת ומפיקת התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דיוויד זבולוני, שני רומנו ומיכל קדוש. ומי שאחראי על השידור ועושה ככה ימינה למעלה למטה, מכניס אותי, מוציא אותי, מנהל אותי בסיכומו של דבר, זה איציק אהרון. הטלפון שלנו, כדי שתתקשרו ותעלו לשידור, מאירה תענה לכם, הוא 1-907-22-103, ואתן מוזמנות ואתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ, 054-70-103-70. אלו הקרדיטים, תקשיבו, אנחנו כל כך קרובים לבחירות, ובדרך כלל על זה מדובר ועל זה מדובר. אתם יודעים מה? בואו נדבר היום על בחירות בתוך המשפחה, על הילדים, מה לבחור לעשות, מה לבחור לא לעשות, מה לתת ומה לא לתת. אוי, דרך אגב, הסתכלתם בטיק טוק? מאירה ואיציק, אתם חייבים? יש שם חבר'ה צעירים שעוקבים אחריי ומחכים אותי. ועושים ממש ליפסינג על כל מיני דברים, וואי, צחוקים. אבל בואו, אתם ואני, פשוט נזכרתי, נורא המחדים שלי שולחים לי, זה מצחיק בטירוף. אז אני לא שומעת אותך. גם אתה שלחת לי אתמול, נכון? נכון, שכחתי. נכון, סורי, איציק, שלחו לי מלן תלפים, אז כן, יקירי, כן. איציק גם שולח לי מוזיקה נהדרת, תעקבו אחרי זה, וגם דברים מצחיקים. אז נחזור אלינו. דווקא הנושא של בחירות, אני אוהבת אותו. בואו, אני אתחיל עם כמה שיחות ככה עם הורים, ואז נראה אם אני אכניס את המחשבה תיאורטית שלי על זה. רגע לפני שאני מעלה מישהו לשידור, אז אני כן רוצה לדבר איתכם, אני אנצל רגע את ההזדמנות על הנושא של בחירות. תראו, זה יוצא לי הרבה פעמים לדבר כשיושבים מולי זוג הורים, כי כשיושב מולי זוג הורים, יושבים שני אנשים מאוד שונים. אחד הדברים שהכי אנחנו נתקלות בו, אני והצוות היועצות שלי, הבוגרות שלי בקליניקה, זה את חילוקי הדעות של ההורים סביב נושא גידול הילדות והילדים. ולא חשוב אם ההורים זה אמא ואבא, אם ההורים גרושים, אם זה, אם יש לנו פה משהו חד מיניות, אם זה גם חד, אבל סבתא מאוד מאוד פעילה, נאמר, בגידול הילדים. יש תמיד חילוקי דעות. ואני רוצה להגיד לכם משהו. זה שאנחנו או אתם, נשואים או חיים בזוגיות, 5 שנים, 15 שנים, 25 שנה. זה שאתם מאוד מאוד אוהבים, זה לא אומר שאתם אמורים לחשוב אותו דבר. אתם לא. יהיו המון דברים שבהם אתם לא חושבות ולא חושבים אותו דבר. 1,000 נושאים אני יכולה פה לעלות. נתחיל מאיך מדברים לאמא ואבא. אומרים, נו, אמא, יאללה, יאללה, נו, באמת, אמא. או שסליחה, ככה לא מדברים אליהם, אלא מבוגרים. האם אנחנו אומרים לילד, אתה חייב לעשות שיעורים, ויושבים לו על השיעורים, שיעשה שיעורים, או בחייך, תעזבי, או עזוב, נו מה, אנחנו לא יכולים להגיע לאן שהגענו בלי שיעורי בית. האם חייבים לגמור את האוכל בצלחת? האם מקבלים כינוח בסוף ארוחה? באיזה תנאים מקבלים? לתת לילד דמי כיס? כמה לתת לילדה דמי כיס? מה גובה כסף? האם להיכנס למיטה של הילד? לא. לתת לילד להיכנס למיטה שלנו? כן, לא. מיליון ואחד דברים. למה את נותנת לו? למה אתה מבטר לו? עכשיו, הקטע הוא של חילוקי הדעות, שאנחנו רבים על זה. אבל המריבה מקורה אחד. זה הרצון של כל אחד וכל אחת מאיתנו, לשכנע את בן או בת הזוג בצדקתנו. זה לא יקרה. זה לא יקרה. כל אחד מאיתנו, ואני אתחיל על משפט שהתחלתי בו, שונה. אחד גבר, אחת אישה. אחת גדלה עם שלוש אחיות, השני גדל עם שני אחים גדולים, ואח אחד שחז וחלילה אלוהים ישמור נפטר, לא יודעת מה, בלידתו מתאונה. לאחת היו הורים נוקשים מאוד, לאחת היו הורים היפים וכאלה מאוד חופשיים. מיליון סיבות ללהיות שונים. והרצון להכניע, הרי לשכניע זה מהמילה להכניע, הרצון להכניע מישהו, הוא לא נכון מראש. אתם לא תחשבו אותו דבר, ויש מקום, ואני אוהבת את זה, שילדים גם רואים, הילדים לא יודעים שיש חילוקי דעות בין ההורים, בגיל שנה הילד יודע, הוא מתנהג אחרת לאמא ואחרת לאבא. ברור, כי הילדים קוראים אותנו כמו ספר פתוח, ומזהים אותנו, ואת נקודות החוזק שלנו והחולשה שלנו, ועובדים על זה, ועובדים על זה לצורך יצרדותם הפסיכולוגית, כדי, כן, לקבל מאיתנו את כל הצרכים הפסיכולוגיים שהם צריכים. כך שאת השונות הילדים קלטו, הבינו. זה בסדר שהיא גם באה לידי ביטוי, אני רואה בזה פלורליזם. ילדים בסוף יבחרו את מה שהכי נכון להם, אם בלא מודע או במודע. העניין הוא שלמרות היא הסכמה, אנחנו לפעמים צריכים להגיע למקום שבו נקבל החלטה משותפת. ובהחלטה משותפת, יקירותיי ויקיריי, מישהו מבני הזוג מוותר. זה לא נכנע, טוב, בסדר, יאללה, 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 אתה יודע מה, תעשה מה שאתה רוצה. לא, או את גם כן, אם זה בזה את היא כזאת, אני אהיה כזה. זה לא זה, זה לא הטון הזה. זה ההבנה של האחר או לאחרת, זה כל כך חשוב. אז אני מוותר. ואז גם אומרים לילדים, אתם יודעים שנאמר, אבא היה מרשה לכם, כן, לחזור ב-12 בלילה, אני הייתי מרשה לכם לחזור ב-12 בלילה, אבל אמא נורא דואגת. והיא רוצה שתחזרו ב-10, ולכן אמא ואני החלטנו שאתם תחזרו ב-10. עכשיו אני יודעת מה יקרה, ישר קופצים ואומרים לי, אז מה, אני יוצאת הרעה? לא, זה לא הרעה. אני יוצאת זאת שמתחשבים בה, אני יוצאת זאת שיותר קשה לה. ואנחנו מלמדים את הילדים בינתיים איך לקבל החלטות זוגיות, למרות אי ההסכמה. זה קטע. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה קלטתם, הפנמתם, הסכמתם או לא הסכמתם, תקשיבו לזה שוב. כי זה בטח יעלה, זה כבר, אני מדברת איזה 7-8 דקות, זה בטח יעלה בהפתח של התוכנית. תיכנסו לאתר 103FM, תקליקו על תוכניות, תראו אותי עומדת שם, תקליקו עליי, ותגיעו לתוכנית האחרונה של היום. ותקשיבו לזה שוב, ותראו שאני צודקת. נו, מה לעשות? אני צודקת. והנה, יש לי שיחת טלפון שמחכה בסבלנות. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ותודה על הסבלנות. היי.
רציתי לשאול, יש לי ילדה בת 3.5 מתוקה, היא גמולה ביום, ורציתי לשאול לגבי המילה של הלילה, רציתי לשאול איזה שהם טיפים, מאיפה בכלל להתחיל, כי אנחנו מנסים כן להעיר אותה בלילה, לא להעיר אותה, כן עם טיטול, לא עם טיטול, כל העניינים האלה.
אני יודעת שדיברת, לכל מאזיניי שמאזינים לי באופן קבוע, אני יודעת שאני דיברתי על זה כמה פעמים, וגם לפני כאיזה חודשיים, 3-4, אני לא זוכרת, ובכל זאת תמיד יש מאזינים חדשים, והנה, יש אמא שזה מטריד אותה. תראי, גמילת לילה שונה מאוד מגמילת יום. בגמילת יום צריך רק שני דברים. אחד, שהילדה הקטנה תחוש את התחושה הזו בבטן של הלחץ בפי הטבעת או של שפוחית השתן המלאה שתכף זה בורח לי, זה, יש לזה תחושות פיזיות, ואז אחד, היא תחוש בזה, ושתיים, ברגע שהיא תחוש בזה, היא תשתף פעולה עם עולם המבוגרים, בזה שהיא אומרת, אמא, יש לי פיפי, קחי אותי רוצי. היום היא בת 3.5, היא כבר הולכת לבד. אבל, ואז היא קוראת לך, אמא, בואי לנגב לי, או דברים כאלה ואחרים. זאת אומרת, נדרש פה שיתוף פעולה. דרך אגב, בגמילה של ילדים בני שנתיים, 2.5, הגמילה מתפקששת לכם הורים, כי אתם מתחילים להפעיל לחץ. לא את, אתם מתחילים להפעיל הורים אחרים. יש לך פיפי, צריך פיפי, אבל אנחנו יוצאים. אבל למה לא אמרת לי? אבל לפני 5 דקות שאלתי אותך ואמרתי שאין, ולמה עכשיו את עושה במכנסיים? אבל את ידה גדולה, זה אלו הפעלות לחץ. ודרך אגב, כל הורה שנמצא עכשיו בשלב גמילה של ילדו, ילדתו הקטנה, בגיל 2.5, 3, תקנו את ספר הילדים האחרון שלי, שנקרא, יש לי פיפי, שמתעסק בגמילה. זה ספר ילדים, שתבינו, יחד עם הפתרון גם לילד וגם להורה. אבל אני אמשיך איתך. בלילה נכנס משהו אחר. ללילה נכנס, גם נכנסים גם דברים שהם לא בשליטתי ולא בשליטת הילדה. וזה רפלקסים והפרשות של, שמגיעות אל המוח, של המוח, והמוח בעצם אומר, השפוחית מלאה, הילדה בעיקרון לא חשה בזה, ירי ישנה. ואז אמור להגיע איזשהו זרם למוח שאומר, תתעורר, תתעורר, לגוף הזה יש פיפי. ואז הילד מתעורר והולך לעשות פיפי. עכשיו, הרבה ילדים, לכן אני אומרת לך, אין איזה קשר לגמילת יום. זה תלוי הרבה פעמים, זה תלוי בשלות של הרפלקס הזה. זה תלוי בזה אם הילדה ישנה מאוד חזק, ואפילו שהרפלקס הזה עובד והחומרים הנכונים מופרשים, זה לא מאיר אותה. יש כל מיני סיבות ללמה הילדים ממשיכים לעשות פיפי בלילה, ואני רוצה להגיד לך ש8% מהילדים עושים פיפי גם בגיל 8 וגם בגיל 12. רק לא מדברים על זה, זה כאילו מתביישים, אבל זה מאוד נוכח. כך שאחד, אני רוצה לנרמל לך את זה, ולהוריד אותך מהנושא, אם במקרה יש איזשהו סוג של חשש, לרדת מזה. זה לא. זה לא זה יקרה. עכשיו, עכשיו אני שאלת השאלה, הבנתי, אני לא דואגת, אז מה אני עושה? ופה זה מאוד...
היא גם מאוד רוצה, היא כזה מאוד רוצה.
ברור. ועכשיו תחשבי על זה, היא מאוד רוצה, עכשיו אם אין לה, אז עוד מעט תהיה לה אח קטן, שבגיל 2.5 כבר גמול, והיא תהיה בת 4.5 ועוד משתינה במיטה. תחשבי מה הילדים מרגישים במקרה הזה. היא מאוד רוצה, אבל היא לא יכולה. לא מצליח לה. אז תראי איזה רמת תסכול לפעותה בת 3.5. ואז לפעמים גם מדברים, ואולי משכנעים ומנסים, ואם את מרגישה תקומי ותעירי את אבא, אבל היא לא מרגישה. זאת אומרת, אנחנו מניחים לדבר הזה, לא מדברים עליו יותר, יקירה. אימאלי, תפסיקו לדבר על דברים שלא עובדים.
לא לה... מבצע וכזה.
מה, לא מה?
אנחנו עושה באיזה סוג של מבצע כזה, שכל פעם שהיא קמה איזה שעה, היא שעה מדבקה.
אבל את תארי לעצמך שהיא לא תקומה איזה שעה, זה לא תלוי בה. זה לא תלוי בה, זה לא יושב על איזה סוג של היגיון. אם תצליחי, אז תעירי אותי. אבל היא לא מצליחה לעורר, היא ישנה נורא חזק. או אולי עדיין אין שם בשלות אורגנית. אז למה אני לוחץ על הילדה? זה כמו להגיד לילד בן שנה, תלך, תלך, קום, בוא נעשה מבצע. תלך, תלך, תקבל מדבקות, תלך. הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל, אורגנית, ביולוגית, הוא לא מוכן, הרגליים עוד לא נוסעות אותו. המוח עוד לא מעביר את הקורדינציה הזאת של לקום ולעשות צעד. אז מה אנחנו עושים? בונים רמת תסכול מאוד גבוהה. שיש לזה כל מיני השפעות. לא, לא, טוב שלא עשיתם, עזבו את המבצעים. תעזבו את שנת הלילה של הילדים, את השנת הלילה.
לישון עם טיטול? לישון
עכשיו,
עם טיטול?
עכשיו תלוי כל מיני דברים תלויים בך ובביתך. כי יש המון אופציה. אחת זה לבוא ולהגיד לילדה, תראי כמה אפשרויות יש, ולכן למה אני כל כך מדברת על הדרכת הורים, כי תמיד מותאמת להורב שיושב מולנו ולילדים שלו. זה לא יהיה בדיוק אותו דבר לכל, לכל המשפחות בעולם, אבל את הרעיון אני רוצה לתת לכם, אלא לא את האופציות. אחת זה לבוא לילדה ולהגיד לה, מתוקה מהממת של אמא ואבא, מהממת שלנו. אנחנו יודעים שבלילה בורח לך פיפי, אז מה, לא אכפת לנו בכלל? יש המון ילדים שבלילה בורח להם פיפי. ואנחנו חושבים שלא צריך לדבר על זה יותר. מחכה בסבלנות, עד שעוד קצת תגדלי, ועוד כמה ימים, אפשר להגיד לה כמה ימים, כי אין לה תפיסה של זמן. אתם רוצים, תגידו כמה שבועות. אין לה תפיסה של זמן. זה משהו קוגניטיבי שמגיע בשלב הרבה יותר מאוחר. ואנחנו נחכה בסבלנות, עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות, שהגוף שלך ירגיש את זה, ויתאפק, או יקום בלילה, ולחזות פיפי. עד אז אנחנו באמת לא עושים מזה עניין. ומאותו רגע עזבת, ולא שמה חיתולי, ולא עושה שום דבר, ולא כלום, ובבוקר היא מתעוררת, והיא אומרת, יצא לי פיפי. אז אמרתי לה, נכון, זה קורה, אנחנו הרי מבינים את זה. בואי מהמשקע, רוחצים קצת את הפיפי ואת הרגליים, ומתלבשים והולכים לגן. זה אחד. ומחכים בסבלנות. וזה יקרה עוד חודשיים, או זה יקרה עוד שנתיים. הדבר השני, זה שאת באה ואומרת לי, וזה מאוד לגיטימי, ואומרות לי גם המון אמהות, במיוחד שיש הרבה ילדים, אני לא יכולה עם המצעים. אני לא יכולה עם הדבר הזה. לא רק זה, אני גם לא רוצה לגרום לילד ולילדה להמשיך ולשכב רטובים. ולא רק זה, ואז הם מהירים אותנו, ואז רטוב, ואז אני מחליפה. או באמת, המצעים זה סיוט, ותכף מגיע חורף, וזה יעבור דרך גם לסמיכת הפוך, והסמיכה מסריכה. אמיתי, אמיתי ונכון. אני לא שיפוטית פה. ואז להורי הזה אני אגיד, בוא נגיד לילדה, משהו אחר נגיד לה, את יודעת, לפעמים את עושה פיפי בלילה. ממש לא אכפת לנו. אנחנו מחכים בסבלנות עד שהגוף שלך ירגיש את זה, ואז הוא יצליח להתאפק. בינתיים עד אז, גילינו שיש דבר כזה שנקרא תחתוני לילה. אל תקראי לזה טיטול. כי זה נראה כמו תחתונים. היא מספיק חכמה, יהיה פה שיתוף פעולה. היא מספיק חכמה. כי גם היא רוצה כאילו לקום יבשה. ואז בבוקר, תקומי יבשה, רק התחתונים רטובים, מה אכפת לנו מהתחתונים, נזרוק אותם לפח. והנה, את בערך מטפלת במצב, כי פיזית את לא יכולה לגרום לה לקום, ואת גם לא יכולה לגרום לה לא להשתין ב-2, 3, 4 בלילה, את לא יכולה.
אז כל הדבר הזה של להעיר אותה, נגיד לשים אותה לישון, ואז להעיר אותה
ב-12
בלילה.
אז רגע, עכשיו אני רוצה להגיד לך בקשר להעיר אותה ב-12 בלילה. פה יש דעות חלוקות. גם של מדריכי ההורים וגם של ההורים עצמם. יש הורים שאומרים, אני רוצה לייצר לילד חוויה נעימה של התעוררות יבש בבוקר. אני גם נמאסתי מכל הנושא הזה של המצעים והכל. אני מעיר את הילדה רגע לפני שאני הולכת לישון, 11:30-12 בלילה. היא חצי ישנונית, היא יושבת, היא עושה פיפי, חוזרת לישון, אפילו לא זוכרת, ובבוקר היא מתעוררת יבשה, וכולנו שמחים. אז יש אומרים, תייצרי את המצב הזה, תעשי. ויש אחרים, וזה אמרתי לך חלוקי דעות, שאומרים, רגע, מה בעצם עשית? את בעצם לוקחת שליטה על השלפוחית של הילדה. את מאירה אותה, כן, היא עוד ישנונית, נגיד, את מושיבה אותה על האסלה, את אומרת לה, תעשי פיפי, היא עושה פיפי, היא לא ערה לזה בכלל שהיא עושה פיפי, את מרוקנת לה כאילו את השלפוחית, והיא חוזרת לישון. גם זה נכון. אבל עדיין, בכל זאת, אני אומרת לך, לכן, זה משהו שצריך להתאים לך. וצריך לחשוב על כל מיני דברים שמסביב. גם זה שאת מאירה את הילדה, לא יודעת. אולי באמת זה לוקח שליטה על השלפוחית שלה, וזה יעכב קצת. אולי גם לא. אין לנו הוכחות בשטח לדבר הזה. לא עשו מחקר של מה המשמעות של כמה ילדים הפסיקו להשתין בלילה בעקבות זה שהעירו אותם, או האם השתנת הלילה נדחתה בעקבות זה שהעירו אותם, או להפך, האם הוא הוטווה בעקבות זה שהעירו את הילדים. אין. יש לנו, אנחנו עובדים פה על ניסוי ותהייה, ולוקחים בחשבון את מה שנראה לנו, לך, אימא, נכון. איזה חוויה את רוצה לייצר לילדה, מה את חושבת על הרעיון ועל הנושא הזה, איך את רוצה לקדם את זה אצלך בבית?
בעיקרון זה קורה כאילו בעצם, כי אני אגיד לך, אחותי, אני זוכרת שהיא ממש הייתה עושה פיפי עד גיל ממש
מוכר. יפה, זה גנטי. בוודאי, okay. תמיד אני אומרת לאנשים שיש להם ילד שמשתין בלילה במיטה, תבררו במשפחה, יש איזה דוד, בן דוד, דודה, סבא, שעשה פיפי במיטה.
זה אומר שגם לה זה יהיה? זה, כאילו מה אני יכולה לעשות כדי שזה כן זה יסתיים בגיל
סביר? תראי, א', את יכולה ללכת ולהיכנס את דוקטור גוגל, וקצת לשאול, אבל תמיד לקבל את זה בערבון מוגבל. שתיים, את יכולה לחפש קבוצות, סגורות של הורים שילדים שלהם משתינים על גיד מאוחר, במיטה, ושם יש כל מיני רעיונות, כל מיני דברים, כל מיני טיפים. דבר נוסף, לכי לרופא, לרופא הילדים, ותגידי, אני שמעתי שאפשר לעזור לילדים שמשתינים בלילה. האם אני יכולה לתת לה איזה משהו שהוא מעכב, או עוצר, או משהו? אוקיי? Okay?
אבל זה בגיל כזה, את אומרת, בעצם אמרת לי שתי דברים, אמרת לי אחד, זה בעצם סוג של להניח.
אחד, בדיוק, אחד, אני אגיד לך, אמרת לך עכשיו מן דברים, אחד זה גנטי. בגלל זה תניחי לה, זה כמו שיש לילד אף גדול, זה גנטי. מקסימום, בגיל 16 נעשה לו ניתוח פלסטי באף. נכון? אבל נחכה עד שהוא יתבגר, עד שהגוף שלו יגמור את הממדים הטבעי, נכון? אותו דבר. אז אחד, זה גנטי. בגלל זה, אין לי מה להתווכח עם הילדה, ואין לי מה לעשות לילדה תקסים, ואין לי מה לעשות לילדה תמריצים, ואין לי מה לעשות לילדה לוחות סמיילי, כלום. זה גנטי, לא תצליח. אני רק מחזקת בית התסכול. שתיים, אני צריכה להחליט, מכיוון שזה גנטי, וכרגע זה איננו, קודם כל אני צריכה להחליט איך אני נוהגת ממחר בבוקר. כן, שמה לה תחתוני לילה, לא שמה לה תחתוני לילה. מודיעה לה על זה, לא מודיעה לה על זה. אני מהירה אותה בלילה, לא מהירה אותה בלילה. באמת, את יכולה גם להחליט ולשנות את דעתך אחרי שבועיים. את מבינה?
כן.
אל תראי את זה כמשהו שנגמר, הלך העולם. תוציאי החלטה, תראי שהיא לא עובדת, תמיד הכל תעשי עם המון אהבה, בלי תחושה של לחץ, ולהגיד לילדה, אפילו אפשר להגיד, בואי נבדוק, אולי זה עוזר. את מבינה דברים כאלה? אם הילד היה, לילדים בני 5.5-6 משתינים בלילה, שם אני אומרת להורים משהו לגמרי אחר. שם אני אומרת להורים, תשימו ליד המיטה של הילד מגבת גדולה, יבשה כל לילה, ולהגיד גם לילד, ופיג'מה, ולהגיד לו, מאמי, אם אתה עושה פיפי בלילה במיטה ומתעורר, אנחנו יודעים שזה הגוף שלך. זה הגוף שלך, וזה לא מדיק אותנו, אנחנו יודעים שזה קורה. גם לדודה לילי, גם לסבתא, גם לסבא מנחם, לכולם זה קרה. אבל אם אתה מתעורר מזה בלילה, ואתה רטוב ולא נעים לך, זרוק את הפיג'אמה, קח את הפיג'אמה הנקייה שהכנתי לך, על המזרון, על הסדין, תפרוס את המגבת היבשה הרטובה, ותחזור לישון, היבשה הגדולה, ותחזור לישון. פה אני כבר נותנת לילד את האחריות לטפל בתוצאות של זה. לא מתוך כעס, מתוך זה שהוא כבר גדול והוא לא אמור בגיל 5.5-6 להעיר אותי. הוא יכול לטפל בעצמו. יש ילדים שמלמדים אותם גם להפעיל מכונת כביסה. אוקיי? בשביל לשטוף את המצעים ואת הפיג'אמה. וזה לא עונש. להפך, זה נותן לילד תחושה של שליטה עצמית. והרבה פעמים תחושה של שליטה עצמית גם עוזרת לו אחר כך בנושא הזה של ההשתנה בלילה. ועוד אני הוספתי ואמרתי, תיכנסי ותבררי, תלמדי מניסיונם של אחרים, כי מה שהיה עם אחותך כבר עברו מעד 20-30 שנה, היום אנחנו יודעים דברים אחרים. יותר מזה, אני פעם שמעתי על ילד שהיה עושה פיפי במיטה, גם כן בקטע הגנטי, עד גיל מאוחר, ואז בשלב מסוים, בגיל די מאוחר, הייתה החלטה של אמא ואבא, זה לא שאני אומרת תעשו את זה, אני מספרת לכם סיפורים שאני מכירה, לתת לו כדור לנגד הנושא של הפרעות קשב שהיו לו. וזה גרם לו לא להשתין בלילה. אני לא יודעת למה, אני לא יודעת איך, תבררי את זה עם הרופא. כי הרי בסיכומו של דבר יש שם דופמין, יש שם משהו שמאפשר בכדורים האלה, יש משהו שמאפשר זרימה יותר נכונה של כל ההורמונים בתוך התאים של המוח. אז אולי זה עובד. תבררי. תבררי, okay. תבררי, אבל מה שהכי חשוב, אני רוצה להגיד לך שוב, בכנות עם היקרה, זה המצב הרגשי של הילדה. שהיא לא תהיה מתוסכלת, תנרמלי את זה, תעשי זה יותר נורמלי, תגידי לה שזה ממש לא מדאיג אף אחד מאיתנו, תגידי לה שהיא גדולה ומהממת ונפלאה, והגוף שלה בלילה בורח לו פיפי, אז מה? מה אכפת לנו, לא אכפת לנו? את מבינה את המסר, את הטון שלי?
כן, כן, כן.
הילדה בסדר. חייבת לשמוע את זה. ולא תמריצים, ולא שיחות, ולא מי יודע שום דבר אחר.
וואו, אני כל כך מחכה שהתקשרתי, אני הגשתי שאני כבר כאילו מדבקות, וזה באמת כאילו כזה, כל פעם כאילו יש לה מזל או אין לה מזל.
לא, מסכנונת. זה כזה, אני חוזרת ואומרת שוב, זה בת 3.5, זה לא תלוי בה. זה לא משהו שכלי קוגניטיבי שהיא יכולה ללמוד, ואז לנסות להתאפק. זה לא.
כן.
זהו, בהצלחה.
ממש תודה, תודה על כל
העצות. בבקשה, כל טוב, שבת שלום. שבת שלום, ביי ביי. ואני ישר ממשיכה לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
הלן.
היי, שמי ליטל.
שלום.
יש לי תינוקת בת 1.5, ועכשיו אני לקראת גיל השנתיים הנוראי.
נכון.
אני רוצה לדעת, אני פשוט ילדה מאוד קלה ונוחה, ובאמת אפשר, כשמסבירים לה היא מבינה, והיא מבינה עניין. אבל עדיין יש לה את הקטעים שהיא עושה סצנות ומשתתחת על הרצפה, ויש את הקטעים שהיא מרביצה וסורטת, ואני מסבירה לה, אסור לסרוט, אנחנו, זה כואב לאנשים, זה לא נעים, ואני עדיין מרגישה שהיא לא מבינה אותי כל כך, אז אני מצד אחד לא רוצה להתעלם מזה, כי אני מקבלת המון עצות מהורים שאומרים לי תתעלמי, ואני מצד שני תחשבי ותתעצבני.
תראי.
אני לא רוצה להגיע למצב שאני מתעלמת מהצרכים שלה.
ואני גם לא רוצה להגיע למצב שבו הילדה משתתחת על הרצפה ועושה לי סצנות והיא זוכה לחיבוק.
נכון.
שני הדברים לא נכונים. ואני רוצה להגיד לך משהו, ליטל את מהממת. אחד, לא מתעלמים מילדים. שימו את זה על המקרר, תתלו את זה מהמובייל בסלון. לא מתעלמים מילדים. ילדים עושים מה שהם עושים, ולא סתם את אמרת סצנות ליטל, כדי שאני אסתכל עליהם.
נכון.
אי אפשר, לא מתעלמים מילדים. הצורך הזה שאני אראה אותם, מבחינה פסיכולוגית אני קוראת לזה נראות. הוא אי אפשר לחיות בלעדיו, גם אנחנו כמבוגרים, אנחנו יודעים לחיות על זה לעתים יותר קרובות, אנחנו לא צריכים את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אבל ילדים עדיין כן צריכים את זה. לכן קודם כל לא מתעלמים ילדים. אפשר להתעלם ממה שהיא עשתה. למשל, אמרתי, אני לא מרשה לשרוט, לא שורטים אצלנו. מחר היא עושה סצנה ושורטת. אז אני באה לילדה ואני אומרת לה, בואי פוצקות. לשטוף פנים. זאת אומרת, מהילדה לא התעלמתי. התעלמתי ממה שהיא עשתה.
אוקיי.
את מבינה? עכשיו, אני רוצה רגע להגיד לך משהו. זה לא שהיא לא מבינה. היא כבר יודעת שאמא לא מרשה לשרוט. אבל היא לא יכולה לתפק. כשהתחלנו, אמרנו גיל שנתיים היום, אוקיי? מה בעצם קורה פה מבחינה פסיכולוגית ליטל? הילדה מבינה לראשונה בחייה שהיא ישות אוטונומית. המשמעות היא הרת גורל. אחת זה שיש לה רצון משל עצמה, כי עד עכשיו היא הייתה בסימביוזה עם אמא או עם אבא או עם אמא ואבא, ומה שאמא רצתה זה מה שהיה. היום הילדה כאילו אומרת לעצמה, האמת היא זה לא כאילו, היא אומרת לעצמה, רק כמובן באופן לא מודע, כאילו אומרת לעצמה, אמא רוצה שאני אפסיק, אבל אני לא רוצה להפסיק. אז יש לה רצון משל עצמה, והיא ערה לזה והיא גם מפעילה אותו. זה התפתחות פסיכולוגית מצוינת. יותר מזה, להיות ישות אוטונומית, זה גם להבין שאמא לא שולטת עליי. היא אומרת לי, אני לא מרשה שריטות, אבל אני יכולה לשרוט. נה, 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 נה. את מבינה את הקטע?
כן.
אמא אמרה, אני לא נותנת לך עוד, לא יודעת מה, ופל, סוכריה, כדור, לשחק. אני לא מרימה אותך על הידיים, מתוקה. אני עכשיו נחה, או אני רוחצת כלים, או אני לא רוצה. לא מרימה אותך לידיים, זאת אומרת, הילדה, ואז הילדה אומרת, עכשיו, רמת התסכול פה נורא גבוהה, ולמה? כי היא ערה למה שהיא רוצה, וזה לא קורה. זאת אומרת שיש פה רמת תסכול מאוד גדולה של הבנת הנחיתות שלי. אני רוצה, ואני לא מגיעה. אני רוצה, ואני לא מקבלת. אני לא רוצה, אבל עושים לי זה בכל אופן. אני לא רוצה שיחגרו אותי, אבל היא חוגרת אותי. אני רוצה לבוא עם אמא, אבל היא לא לוקחת אותי. אני לא רוצה לבוא עם אמא, אבל היא אומרת, אין ברירה, אני לוקחת אותך. את מבינה מה קורה כאן?
נכון.
ויש פה רמת תסכול כל כך גבוהה, אבל מעידך, הצורך בלהתפתח, הוא לעמוד על דעתי, הוא להראות לך, אמא יקרה, שאת לא שולטת בי. ואז, האמא יקרה אומרת, פיצקי, לפעמים כשאת כועסת עליי, את נשכבת על הרצפה, ואת בוכה וצועקת, ואת אפילו שורטת. ואת יודעת שאני ממש לא מרשה, אל תגידי אמא לא מרשה, תגידי אני. ואת יודעת שאני ממש לא מרשה. בגלל זה, מהיום, שימי לב, אני לא אומרת לה, אל תעשי את זה. בכל מקום, הורים יקרים, מי שמקשיב לי עכשיו, בכל מקום שבו אתם אומרים לילד, אל, שמה הוא דווקא יעשה את זה. כדי להראות לכם שאתם לא שולטים בו, כי הרי אתם לא שולטים בו. אבל את שולטת בעצמך ובתגובות שלך, נכון? ולכן את אומרת לה, ולכן מהיום, אם את כן תשכבי על הרצפה, ותבכי ותצעקי ותצרכי ותסרטי, אני ארים אותך, אני ישר אקח אותך לאמבטיה לשטוף פנים, ואנחנו נשב בשקט בסלון. או כל דבר אחר שמתאים לך.
כן.
או אני אשים אותך בלול עם הצעצועים שלך, כי אני לא מרשה לשכב על הרצפה ולקבל מכה בראש. ואז, את מבינה מה עשיתי? עכשיו, קודם כל, את מרימה אותה, זאת אומרת, ראיתי את הילדה. שתיים, את לא מגיבה יותר, ועכשיו בפעם הבאה יראה, תעשה את זה. היא תעשה את זה עוד. ברור שהיא תעשה את זה, כי זה שאני מודיעה לה, מה אני הולכת לעשות, לא יגרום לה לשנות את ההתנהגות שלה.
נכון.
אני רק מדברת עליי. ולכן היא תעשה את זה אחרי רבע שעה, בפעם הבאה שתגידי לה לא. גם אם זה יהיה בערב וגם אם זה יהיה מחר בבוקר. אישוב, ואז באותו רגע, את לא מדברת על הדבר הזה, כי אמרת אני לא מדברת על זה יותר. ואמרת אני מרימה אותך, נשטוף פנים ונלך ללול, נכון? אז את מרימה אותה, בלי לדבר איתה. את הולכת ושוטפת לפנים, את נותנת לה את הבקבוק עם המים, ואת אומרת לה, מאמי, את רוצה לשבת בלול? או את רוצה לשבת ליד אמא, כי אמא עכשיו צריכה לעשות... את רוצה לשבת בלול? אני אתן לך כמה צעצועים. או את רוצה לשבת לידי? אני צריכה... לא יודעת מה, להיות במחשב.
אבל לפעמים, כן. שהם נסערים, הרי שיש להם את הטנטרום הזה,
כן.
אז את כאילו, את לא מצליחה לדבר, אני כאילו יורדת לגובה העיניים שלה, אני מסבירה לה, אני אומרת לא, אבל עדיין אבל... היא לא איתי שם.
כאילו. ברור שהיא לא שם, בגלל זה אני גם לא מדברת, הרמתי אותה ושתפתי לפנים.
אוקיי.
לא מד...
אוקיי.
על זה את לא מדברת יותר. אין טעם להגיד לה לא לעשות את זה. היא כועסת, היא מתוסכלת, היא עצבנית, לא רק זה. עד היום היא מצאה בדיוק את הכפתור שלך ללחוץ עליו, ולקבל ממך שיחה, ירידה למטה, גובה עיניים, הדיבור. אותו... כמה פעמים תגידי את אותו דבר? הילדה שמעה, גם הילדה הבינה. היא עושה את זה כי היא כולה אפרוח בת שנה וחצי. לכן את צריכה לפעול אחרת. את, okay. אני מרימה את הילדה, זה מראה, אני, אז זה, זה גורם לי, גורם לי, לא, לא לאפשר לה להמשיך עם הטנטרום, אני הולכת איתה לאמבטיה ושוטפת לפנים, והיא ממשיכה לצרוח, שטיפת פנים היא מאוד עוזרת, על הפנים, או עם, עם, יד, עם היד שלך רטובה מים, ואחר כך גם מציעה לה בקבוק מים. גם לידים גדולים נותנים את זה, לשתות מים, או לשטוף את הפנים, עושה להם כמו ריסטארט לבכי, זה עושה להם כזה מין, כזה.
כן.
אוקיי?
אוקיי.
תראי אם זה יעבוד, איך שלא יהיה, זה בטח לא, עוד פעם לרדת, עוד פעם לדבר, טנטרום, או בכלל, כל דבר שיושב על מקום רגשי, ופה היא גם מאוד כועסת ומתוסכלת, אנחנו לא פותרים אותו על ידי שיחה עם הילד באותו רגע.
אוקיי.
אם זה משהו...
אז קודם כל להרגיע אותו. להרגיע את הילד.
קודם כל לא לאפשר לה להמשיך לעשות את זה, שזה אומר להרים אותה.
אוקיי, להרים אותה.
ואז אני מנסה להרגיע. בטח שאני לא אתחיל פה עם חיבוקים. אז הילדה עכשיו תתחיל לעשות לי טנטרום, כדי שאני כל היום מחזיק אותה לידיים בחיבוקים.
אוקיי.
הבנת את הקשר, ליטל?
כן, כן, הבנתי.
טוב. מקסימום, מקסימום, יקירה, תקשיבי לזה שוב, באמת, תקשיבי לשיחה הזאת, לא לעשות מהפכות, בלי שזה יושב ממש טוב לכולכם, אני אומרת, בלי שזה יושב לכם טוב בראש, בלי שאתם יודעים שזה מה שאני יכולה לעשות מעכשיו, אוקיי? ולכן אני תמיד מציעה להקשיב לשיחה שוב, להפנים את הרעיון הזה, ובהצלחה.
תודה רבה, תודה לך, תעלמת.
כל טוב, בשבת שלום. אני לוקחת אוויר, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו ליצור קשר 1-900-722-103, או הודעות בוואטסאפ שאפרת רואה אותן, מאירה רואה אותן, סליחה, 054-70-103-70. תכף אני חוזרת. שלום, כן, שבתי אליכם, אני מזכירה, אני מיכל דליות, ואנחנו ב-103FM, ואתן מתקשרות ומתקשרים ל-1-900-722-103, וגם תשלחו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. והנה שיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל.
היי, שלום וברכה.
שלום, שמי אילה. קודם כל אני רוצה להגיד לך שהתוכנית שלך מדהימה. אני המון שנים שומעת אותה ונהנית מהעצות החכמות שלך.
תודה רבה.
וזהו, סוף סוף רציתי גם להתייעץ פעם אחת.
כן, אני איתך.
אז זהו, אז אני רציתי לשאול אותך, אני רק אתן לך איזה שיעור רקע קצר, אני בת 40, יש לי 5 ילדים, גדולים מאוד וקטנים. אז כאילו גדולים שזה אומר 20, וקטנה שזה אומר 3.
אוקיי.
עכשיו הקטנה, שהיא גם ילדה מאוד מפונקת, את כולם אני הענקתי המון זמן, הם ילדים שמאוד מאוד מחוברים. כאילו, מאוד מחוברים עליי, אני לא עזבתי, שנים לא נסעתי לחול בגלל הילדים. מאוד מאוד קשורה. עכשיו, כנראה שאצל הקטנה, גם היה את הקורונה, שהרבה היינו בבית, והיא גם ינקה והכל ביחד. היא מאוד 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 מחוברת עליי, ברמה שהיום היא ילדה בת 3, כן? את המטרנה שהיום היא יכולת רק אני יכולה להכין, רק אני יכולה לגשת אליה בלילה. אם היא מתעוררת בלילה, לאחרונה זה החמיר, כי אם היא מתעוררת בלילה ואני לא נמצאת, זה צרכו, אמא, אמא, ממש כאילו, עכשיו, נגיד אני הולכת, המקום היחיד שאני הולכת בלעדיה זה לעבודה ולספורט. אז כבר, עוד לא נגמר הצבת, היא כבר יודעת שאני כנראה הולכת, אז היא כבר חוצה, אמא, את לא הולכת, את לא הולכת, נכון, את לא הולכת, את לא הולכת להתאמות שלך, את לא הולכת, היא פשוט, היא כאילו בחרדות, היא יכולה להתאורב ולצוק, אמא, הלכת להתאמות, את בבית, את פה, וכאילו אני חושב שזה כבר משהו שנהיה ממש, אני לא יכולה, אין מצב שאני אצא מהבית אחרי תמיים בלי שהיא תבוא איתי. אפילו לא לחמש דקות.
כן.
היא כבר מגיעה איתי לכל מקום. עכשיו, אני כאילו גם זורמת עם זה. עכשיו כבר זה נהיה, זה נהייתה בעיה, בעיה של שתינו, שגם אני לא יודעת איך להפסיק את זה, וגם אני חושב שאצלה זה כבר נהיה, לדוגמה, אתמול התקשרו אליי מהגן, ואמרו לי שהיא לא רוצה לאכול, והיא בוכה, ואין לה חום, ואין לה כלום. היא רוצה אימא, אימא. היא דיברה איתי בטלפון, זה היה נשמע אימא, בואי וזה. אחרי שלקחו אותה הביתה והכל בסדר רגיל, כאילו ילדה רגיל, היא פשוט התגעגעה.
כן.
לאמא.
מי לקח אותה הביתה דרך אגב? מי לוקח אותה הביתה?
אז אני עד שהספקתי, מי מלוקח אותה מהגן, אז או אני או הבת שלי. אז אתמול הייתי ככה בלחץ, אז אמרתי לילדה שתרוץ לקחת אותה, ואני מגיעה הביתה, רצתי מהר הביתה, אני רואה ילדה צוחקת שמחה.
תקשיבי. מה שאת עושה, זה גורמת לילדה יותר ויותר ויותר, נקרא לזה להצטמצם. תראו איך אנחנו עושים עוול לילדים מרוב אהבה. וואי, אתם יודעים, בדיוק השותף שלי לספר שרון פאר דיבר איתי על בדיוק על המקום הזה. איך אנחנו, ממש, זה נהדר, אין לי ספק שהילדה מאוד מחוברת אלייך. והיא מאוד מחוברת אלייך, כי את יצרת את החיבור הזה. להיות שם, להתמסר לזה, להניק אותה עד תקופה מאוד ארוכה, לא להיפרד ממנה, ופשוט להיות שם, להיות שם, להיות שם, להיות שם. ואז הילדה בעצם עושה מה שילדים עושים. היא הולכת ומצמצמת את התנאי. פעם זה היה, גם אמא תשחק איתי או תהיה איתי. אחר כך זה היה, רק אמא תשחק איתי או תהיה איתי, והיום זה עובר לכל הזמן, אמא תשחק איתי ותהיה איתי. זאת אומרת, שברגע שהילדה אומרת, רק אמא תכין לי את המטרנה, אני הייתי מסתכלת עליה ואומרת לה, לא רוצה, אני עסוקה, אני בדיוק צריכה למהר לחדר כושר, להתראות. מה זאת אומרת, רק אמא תכין את המטרנה? מה, 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 מה המשמעות של הדבר הזה? ואז היא תצרח והיא תבכה, ומישהו אחר יכין לה, והיא לא תוכל את זה.
היא יודעת אבל לבכות, היא, וואו.
ברור שהיא יודעת, לא רק זה.
היא עושה קריזות שקורות להמשלה.
אבל את לא מבינה, אילה, שהיא הולכת ועושה את זה? את מקשה עליה יותר ויותר. ככל שאת יותר, את אומרת, אני זורמת עם זה. ככל שאת יותר זורמת עם זה, מה זה בעצם אומרת זורמת עם זה? זה אומרת, אני מצייתת לדרישות שלה.
נכון, אני כמעט לא יוצאת מהבית בערב, כי אני מפחדת שהיא תתעורר, ואז יהיה פה צרכות. או שהיא יושבת ומחכה לי 3 שעות. היא לא מוכנה, אנחנו ראשון.
בסדר גמור, שתשב ותחכה לך. ואז את באה ואת אומרת לה, הנה חזרתי, לילה טוב, מתוקה. והיא תפקה אימא, 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 ותגידי לה, אני שוטפת פנים והולכת לישון. את לא מבינה שאת מקשה על הילדה, אילה, תקבלי ממני בראש עכשיו.
תעזרי לי איך אני יוצאת מהפונטה
הזה. מתחילה להיות מחוברת לעצמך. מבינה שהילדה בת 3 לא תפקד עליי. ילדה בת 3 היא לא תקבע ממכינת המטרנה. ילדה בת 3 לא תקבע אם אמא תצא מהבית או לא. ילדה בת 3 שמתגעגעת לאמא בגן, אמא תדבר איתה בטלפון, אבל לא תצא מהעבודה יותר מוקדם.
לא, הגננת נלחצה, היא אמרה לי, אני לא יודעת.
אז תלמדי את הגננת. נכון, כי אין לה כלום. אין לה כלום. היא באותו רגע התגעגעה אלייך, זה אמיתי. אבל ברגע שהיא התגעגעה אלייך והיא רוצה אותך, היא ישר מפעילה את כולם לעשות בדיוק את מה שהיא רוצה. למה מוצאים את הילדה מוקדם מהגן? בגלל שהיא מתגעגעת לאמא? בלב הכי לא אמא באה לקחת אותה. והנה עובדה, מצאתי ילדה נורא שמחה בבית. ברור. הילדה הזאת הולכת ומצמצמת את התנאים שלה. תקשיבי, זה זוועות מה שאת עושה לה, אילה. נורא מה שאת עושה לה. היא הולכת ומצטמצמת ומצטמצמת. היא מוכנה לא לאכול, היא מוכנה לא לישון, היא מוכנה לא לשמוח, היא מוכנה כלום. העיקר שזה יהיה כמו שהיא רוצה. תגידי לי, את מבינה מה יקרה לה בבית ספר? שמישהו לא יעשה מה שהיא רוצה? או שהמורה לא תסכים להיענות לדרישות שלה? מה? מסכנה הילדה. לא, אבל באמת, תחשבי רגע על הילדה המאממת הזאת.
איך אני, אני כאילו,
אני אגיד לך איך, את מתחילה בקטנה, אבל את מתחילה לא להיענות לדרישות של ילדה בת 3. ואמרת מפונקת, זה כבר לא רק מפונקת, זה כבר זוועות אלוהים. אני לא רוצה להשתמש בו במילה אחרת שמתחילה במילה מיף. כי זה לשם זה, לשם זה הולך, אילה. לשם זה הולך.
תגיד, אני לא יכולה לחשוב אפילו על לעזוב אותה ליום, אין מצב, אני כאילו...
אני לא מדברת איתך על לעזוב אותה. זה ברור לך שהקושי שלך, הקושי האישי שלך, יצר תסבוכת לילדה הזאת. אבל נניח לזה. אני לא אומרת תעזבי אותה ליום. אני אומרת, אל תכיני לה מטרנה. אני לא אומרת תעזבי אותה ליום.
נגיד לא לגשת אליה בלילה, כאילו היא מצורחת רק אימא. לא
תקשיבי, תקשיבי.
כולל בעלי גם שלה.
מה יקרה אם מחר צריכה ללכת לבית חולים ללילה להוציא ציפורן חודרנית? תגידי לי מה יקרה. הילדה תהיה רק כל הלילה, נכון? היא תשב במיטה, היא תפקד, יגידו לה, אמא לא יכולה לבוא מתוקה. הרופא מטפל בציפורן של אמא. אמא רק תבוא מחר אחרי צהריים. הרי מה יקרה? היא תפקד, היא תהיה עצובה. היא תגיד, אבל איפה אמא? ויגידו לה, אמא תבוא אחרי צהריים. באיזשהו אופן היא תשרוד את זה, נכון? אבל פעם ראשונה בחיים שלה, את גם לימדת אותה, שאפשר לחיות יממה בלי אמא. היום, היום את לא, את מצמצמת, 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 מצמצמת את כל אפשרויות החיים של הילדה הזאת. מה זאת אומרת? היא לא תאכל מטרנה אם אני לא עושה את זה. איך אני למד אותה לאכול כשמישהו אחר מכין? מה יהיה אם אני יכולה עם 40 חום 3 ימים במיטה, ולא יכולה לקום למטבח לעשות מטרנה? היא תרעב 3 ימים? או שהיא תאכל מה שאחותה מכינה לה? תגידי לי רגע את. היא תרעב או שהיא תאכל מה שהחולה פחותה?
ברור שבסוף היא תישבר, כמו שהיא עשתה לי עם הענקה, שהיא לא אכלה 3 ימים שהזקתי להעניק אותה, ובסוף בסוף היא נשאר, היא לא אכלה ממש איזה יומיים שלוש, בסוף היא התחילה לאכול.
ולמה הצלחת? ולמה הצלחתי לה?
לא, אני בענקה, בגלל שזה לא הילדה הראשונה, זה החמישית.
אבל הילה,
למה? הייתי עקשנית, וזהו, אמרתי, אני מפסיקה, והפסקתי אגב בגלל שהיא כל כך,
עכשיו אני עוצרת אותך. יש לך ילדה עקשנית בדיוק כמוך. והעניין הוא שבמקום שאת תנהלי את הבית, את המשפחה ואת החיים, את נותנת לילדה בת 3 לעשות את זה, וזה לא פייר. זה לא המקום שלה וזה לא התפקיד שלה. עובדה שיכולת לשאת את זה שהיא לא אכלה יומיים, כי ידעת שיום אחד בסוף היא תבין שאת לא נותנת והיא תתחיל לאכול.
מה זה יכלתי לעשות? זה היה קשה מאוד, התייעצתי עם רופאים
לאכול, אבל אמרו לי,
בסוף הילדה תאכל.
ברור שזה יהיה. כל דבר שאת תעשי עכשיו שינוי, כל דבר, את תעשי רשימה, לא עכשיו, אחרי השיחה שלנו, את תעשי רשימה, איפה הילדה מצווה עליי? איפה הילדה מגבילה את עצמה ואותי? מה היא לא מוכנה? היא לא מוכנה שאף אחד יקלח אותה חוץ ממני. היא לא מוכנה שאף אחד ירדים אותה חוץ ממני. היא לא מוכנה שאף אחד יכין לה את המטרנה חוץ ממני. היא לא מוכנה שאף אחד יביא אותה בבוקר לגן חוץ ממני. תעשי את הרשימה של הדברים האלה. תעשי רשימה, ואת תמצאי שם 40-50 דברים. ואז תחליטי, איפה הכי קל לך להימנע מלעשות מה שהילדה רוצה. הכי קל לך. אם זה במקלחת, או בשינה, או בהלבשה, או בבוקר לקחת הילדה, או בלהכין את המטרנה. איפה הכי קל לך? ובזה תעשי בדיוק מה שעשית כשהפסקת את ההנקה. תבואי ותגידי לה, מאמי מהיום, אני לא רוצה להיות זאת שמכינה מטרנה כל הזמן. יש בבית עוד הרבה אנשים שיודעים לעשות את זה. או, אני מהיום, לא תהיה רק זאתי שמקלחת אותה כל יום. יש לנו בבית הרבה ילדים, הרבה משפחה, ולא תמיד אני פנויה לקלח אותך. אז מהיום, גם אבא, גם רינה, גם נירה, גם מוישה יוסף, הם יקלחו אותך. וברגע שאמרת את זה, התכוונת לזה. ואז מגיע הערב, ובאה אחותה ואומרת לה, בואי להתקלח, והיא תצרח רק אמא, והיא תגיד לה, לא, אמא עסוקה עכשיו. היום זה יהיה אני. מחר כנראה זה יהיה מנחם. והילדה צורחת את נשמתה. ואחותה לא נשברת, כי את נתת לגב. את אמרת לה, חייבים להרגיל את הילדה. שאמא לא משרתת אותה, שאמא לא משרתת אותה, שלא כל מה שהילדה הזאת רוצה קובע, שלא היא מנהלת את הבית.
תחליטי. בדיוק, אני צריכה את הכוח הזה.
נכון, נכון, נכון. בדרך כלל, זה מה שאנחנו עושים בהדרכת הורים. מוצאים את נקודות התורפה של ההורה. הרי מה קרה? נקודת התורפה שלך, יושבת עלייך, על הבפנוכו שלך, מבפנים, משהו מהילדות שלך, משהו מהבגרות שלך, מה בכי עושה לך, מה תחושת שליטה עושה לך, איזה פרצוף מפעיל אותך, והילדה גילתה את זה, באופן לא מודע. והיא הלכה, והגדילה את זה, הגדילה את זה, הגדילה את זה, הגדילה את זה, הגדילה את זה, והיום, את גורמת לילדה אומללות, את גורמת לילדה אומללות. כי ילדה, כי כל הילדים מתגעגעים לאמא שלהם כשהם בגן, במיוחד שהם נכנסו לגן חדש. ואז באה גננת ואומרת, תוצא רגע לבוא איתי, נעשה לנו קוסטי ביחד, בואי שבי פה לידי, אני אחבק אותך. תוצא, אז אני אספר לך מה קרה בבית שלי היום כשבאתי בבוקר לגן, ואז הגננת מסוגלת לנחם ולהרגיע את הילדה. לילדה הזאת זה לא אפשרי. למה? למה יצרת למציאות חיים שבה היא לא תצליח להירגע? שבה אף אחד לא יצליח לנחם אותה או לשמח אותה? או לעשות לה דברים?
זה גם משהו שיסלים, זה היה פחות.
ברור שזה מסלים, ככל שהיא גדלה זה יסלים וזה יסלים עוד יותר. זה בדיוק מה שאני אומרת.
לא, לאחרונה זה כאילו הרגיש לי שזה כמו חרדה כבר, שהיא הייתה מתעוררת משנה. אמא, את פה, היא צועקת, אמא, את פה, כאילו,
אבל היא חולמת, היא זה, אמא, את פה, היא יותר ויותר מפעילה אותך. היא יותר ויותר משתלטת עלייך. ולכן אני חוזרת ואומרת שוב, אם זה יהיה בהדרכה באחד על אחד זה מצוין, ואם לא, תעשי את הרשימה הזו בבית, ותתחילי ממה שהכי קל לך, ותביני שאת עושה את זה למען הילדה. אני לא רוצה להיות משרתת של הילדה, לא בגלל שאני לא רוצה, בגלל שהילדה צריכה להבין שהורים הם לא משרתים, כי הילדה צריכה להבין שהצרכים שלה, כל מיני, של אוכל, של להכין, של להלביש, של לנגב את הפיפי, של להביא לגן, של להחזיר הביתה, שהצרכים שלה מסופקים מכל אנשי הבית, ולא רק מאמא. זה מה שהיא צריכה ללמוד, אבל היא תלמד את זה רק תוך כדי שזה יקרה בחיים, ושאנחנו לא ניבהל מבכי של ילדה בת 3. בהצלחה.
טוב, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. שבת שלום, שבת שלום. טוב, חבר'ה, אני יכולה... אתם שומעים את המוזיקה, אני יכולה לדבר על זה, וואו, וואו, וואו. אבל תראו מה אנחנו עושים לילדים, מאהבה. ואני יוצאת. אתם תשמעו חדשות ופרסומות, ותמשיכו בינתיים להתקשר, אוקיי? כי מאירה יושבת על יד הטלפון והוואטסאפ 1-900-722-103, והוואטסאפ ב-054-70-103-70. אני אכת לכן עצמי קפה, תכף אני חוזרת. תישארו איתנו, אני פה יהיה גם בשעה השנייה.
ב-103 FM מיכל דליות
אנחנו ב-103 FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12, עורכת את התוכנית מאירה פרץ, גם מפיקה אותה, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דיוויד זבולוני, שני רומנו, מיכל קדוש, ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו ושלכם, להתקשר, הוא 1-900-722-103, ואנחנו גם מזמינות אתכם לשלוח הודעות טקסט קצרות, ל-054, וואטסאפ, 054-70-103-70. והיא רק כאן, רואה הכל, שולטת ומפיקה. ואני אגיד לכם רגע משהו שאני אומרת תמיד, גם אם אנחנו לא נעלה אתכם היום, זה ישנו, זה שם, זה קיים, אז יכול להיות שניצור קשר בשבוע הבא. או אפילו אחריו. תראו, הלכתי פה בפרוסדור, ובהפסקה, הבאתי לעצמי משהו לשתות, אז עוצר אותי מישהו ואומר לי, וואו, שיחה האחרונה הייתה שיחה קשה. האמת כן, נכון, הייתה שיחה קשה, והייתה קשה מכל מיני, מכל מיני מקומות. אחד, הדרך שבה דיברתי אלילה, האמא המתוקה הזאת, שיש לה 5 ילדים, והיא אמא כל כך מסורה וכל כך מחויבת, וכנראה גם אמא טובה, גידלה ילדים לתפארת, הנה יש לה ילדה שהיא עושה מה שהיא מבקשת, והולכת ומביאה את הקטנה מהגן, זאת אומרת, פה אין ספק בכלל. אבל לפעמים יש את הדבר הזה שנקרא יותר מדי. זה כמו שאני מדברת איתכם, וכשאני מדברת על תשומת לב, אני אומרת יתרה. זה איזושהי נקודה שבו בא, אתם צריכים לשים לב, צריכות וצריכים לשים לב. זה כבר מיותר, וחלק משיחות הטלפון גם שאני מקבלת מכם, הם בדיוק שמדברות על הדבר הזה, על יותר מדי, אפילו על סנות והתקפות זעם והשתתחויות של ילדה בת שנה וחצי, של איטל, עלתה לשידור בשעה הראשונה. גם פה יש יותר מדי התייחסות, שוב דיבור, שימו לב, במקום שבו אתן ואתם שוב נועמים את אותו נאום, שוב מסבירים את אותו הסבר, שוב גוערים באותה תוכחה עם אותה גערה, עושים את זה 300 פעם, 3,000 פעם, ברור לכם שאתם עושים את זה המון, יותר מדי, שוב ושוב, זה המקום של היתר, אוקיי? זה המקום של היותר מדי, וזה המקום שבו כבר הילדים מבלי משים, ובאופן לא מודע, ולא במזיד, ולא במודע. אנחנו מדברים על ילדים קטנים בחייכם, גם אם הם בני 6, הרבה פעמים. עושים את זה לא במזיד ולא במודע. כדי להפעיל אתכם ליתר הזה. ואצל הילדה הקטנה של השיחה האחרונה, זה כבר הגיע למקום שבו הילדה הולכת ומצטמצמת, הולכת ומצטמצמת, הולכת ומצטמצמת. היא כבר לא יכולה להנות מאף אחד, אלא רק מאמא. היא כבר לא יכולה להיות מוזנת מאף אחד, אלא רק מאמא. היא כבר לא יכולה להיות מורגעת ומנוחמת מאף אחד, רק מאמא. שימו לב על ההצטמצמות הזאת. זה נורא לעשות את זה לילד. אני כבר לא מדברת על אמא. האמא מרצון לא נוסעת לחול, האמא מרצון מתמסרת, זה בסדר. אבל האמא מבטלת, זה המקום, זה המקום, את כל הצרכים שלה והרצונות שלה, ומצמצמת את היכולת של הילדה לחיות בעולם הזה. והקום מצומצם היום לדבר הזה שנקרא אמא. זה, לא עושים דברים כאלה לילדים. שימו לב לזה, הורים יקרים. שימו לב לזה, למה שאתם עושים. לאיזה הרגלים אתם מרגילים את הילדים שלכם, וחייבים להרגיל ילדים. שימו לב למה הם התרגלו. ואם אתם אומרים לעצמם, וואו, הרגלתי אותם רע, תשנו, ברור שזה כואב, גם לכם וגם לילדים, אבל זה איזושהי מחויבות של הקניית הרגלים טובים, נורמליים, של התמודדות עם העולם הזה, עם המציאות הזאת. לא לעוות את המציאות עבור הילד, אלא ללמד את הילדים לחיות במציאות הזאת שלהם, שלנו, של העולם. כן, חומר למחשבה. ועכשיו אני אגיד תודה, שלום, תודה למי שחיכתה לי בסבלנות או חיכה לי בסבלנות, שלום.
שלום, תודה מיכל.
היי, גם לך, תודה רבה.
אני יעל.
כן.
ומאוד מתרגשת לעלות לשידור. מאוד אוהבת אותך, ורוצה דווקא לשאול שאלה על מתבגרים, לא...
מצוין, מצוין, אני תמיד מצפה לזה, אני גם מצפה, שני דברים אני אוהבת, אחד, שאבות עולים לשידור, ושתיים, שמדברים איתי על מתבגרים, בואי, כן.
אז מתבגרת בת 13, שהיא עינה שלי, היא הבת של בן זוגי, מנישואים קודמים, אני לא נשואה לו, אבל אנחנו חיים יחד באותו הבית, חצי מהשבוע, כן, כן, לא, אבל גם הילדה איתנו חצי מהשבוע, וכל סוף שבוע שני, והיא מדהימה ומהממת, מאוד רגישה, אבל אני מבחינה שהיא בודקת אותנו, זאת אומרת, יש לה כל מיני ניסיונות קטנים כאלה לברר, האם אנחנו חזקים, האם אנחנו נשאר ביחד ולא ניפרד, האם איפה הגבולות שהיא יכולה להיכנס בינינו, או איפה הדברים שהיא יכולה לעשות שיערערו אותנו.
כן.
ברוב הפעמים אני מצליחה לחייך לזה ולהמשיך.
ולפעמים? איך? לא.
לפעמים זה ממש דור השיפוק. זאת אומרת, אני בהחלט לא מתמודדת עם זה מולה, אלא בחדרי חדרים איתו, אבל
כן,
זה מאתגר.
תראי, את מדברת פה באופן מאוד מאוד כללי.
נכון.
ואני מבינה, בסדר גמור, אני מכבדת את זה מאוד, מעריכה. תראו, ילדים בודקים, ובגיל ההתבגרות, הבדיקות האלה כבר לפעמים מעליבות, משפילות, נותנת תחושה מאוד של כפיות טובה, כאילו אנחנו עושים עבור הילדה הזאת, אנחנו פה, אנחנו באמת כל כך משתדלים.
חושבים איזה יוגורט היא אוהבת, מה אפשר לקנות לה?
לא, יותר מזה, איפה הרגישות, איפה אני לא נכנסת לה, איפה אני לא חטטנית מדי, איפה אני מבינה שאני לא אימא שלה, והיא חצי שבוע שם, איפה אני גם רואה אותה עם הקושי שלה, גם גיל ההתבגרות, גם סערת רגשות, גם החצ'קון שיוצא לה, ובגללו היא עכשיו עצבנית יום שלם, ואז היא באה, ומתיחה ומשפילה ומלגלגת ולא משתפת פעולה, זה מאוד קשה. בוודאי, להורים
ובוודאי. במקרה הספציפי שלה זה פחות קיצוני, כי היא לא, היא באמת ילדה טובה. היא לא מאוד, היא לא בודקת את הגבולות בצורה מאוד מטריסה, אלימה ורעה, אבל אני שמה לב שבקטנות היא באמת מנסה, אני חושבת שאולי ממקום של, האם גם אתם תיפרדו כמו שההורים שלי נפרדו.
גם, או יותר מזה, או יותר מזה, ותקשיבי טוב, אולי יכול להיות ויעבוד לי, והם ייפרדו והוא יחזור לאימא. תראי, אי אפשר לדעת, וגם אם זה עובר לה בראש, אולי זה לא עובר לה בכלל, אבל גם אם זה עובר לה בראש, זה לא במודע, אני חוזרת רגע משהו שאמרתי כשחיכיתי על הקו, זה לא במודע, וזה לא במזיד. היא לא עושה את זה מרוע, היא עושה את זה מתוך צרכים פסיכולוגיים פנימיים, כן, פנימיים עמוקים יותר של ילדה. עכשיו, מה קורה כשזה, מה קורה, אני סקרנית ביניכם, או אולי תחדדי את השאלה שלך. את יודעת מה, תחדדי באמת איך אני יכולה לעזור.
אני חושבת שאני שואלת איזה פעולות אני יכולה במהלך היום או במהלך מערכת יחסים שלי איתה, כדי לגרום לה להתקרב ולהאמין יותר בי ובזה שאני רוצה בטובתה. איך אני יכולה להראות לה את זה? איך אני יכולה להשקיט אותה?
על ידי זה שברגעים הכי קשים, למשל, שהיא עשתה ואמרה את אותו משהו שיצריך ממך המון איפוק, כשנרגעת, תיכנסי אליה לחדר, תגידי לה, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו, אם את מוכנה שנייה רגע לא להסתכל בטלפון, אני רוצה להגיד לך משהו. נכון?
בדיוק.
אבל זה ברור. ובואי נקווה שהיא תסכים רק רגע לא להסתכל לטלפון, כי אם לפעמים מדברים וגם בינתיים העיניים, אם היא תסכים רק רגע. תגידי לו, אם את מוכנה, בבקשה, בבקשה, לשים רגע את הטלפון הפוך, שנייה, ייקח לי רק 30 שניות. ומכיוון שהיא ילדה טובה, מזלך שהיא ילדה טובה.
באמת.
אז נגידי, תשים את הטלפון בצד, תגידי לה, תראי, אמרת לפני איזה שעה, את זה וזה וזה, אני רק רוצה להגיד לך, נורא אליב אותי, או ממש באותו רגע הושפלתי והרגשתי כפיות טובה. תגידי, תגידי. אני רק רוצה להגיד לך שזה מה שזה גורם לי להרגיש, ולמרות שככה אני מרגישה, אני לא אקום ואלך. אני אוהבת את אבא שלך, אני אוהבת אותך, אני אשאר. תודה, תודה על תודה שהסכמת להקשיב רק רגע.
כן.
אני לא אפריע לך. קומי ולכי. קומי ולכי. תראי,
וואו, עשית לי לבבות עכשיו בתוך
הלאה. זהו, זהו. זה מה שאומר לבנות מערכת יחסים. ואני בעד, במיוחד שהיא לא הבת שלך, ובואי נגיד, את פחות מעורבת רגשית. לך יהיה יותר קל לעשות את זה מה שלאימא, שכבר בכעס על הילדה, ויכולה לצרוח על הילדה, ומרשה לעצמה כל מיני דברים, שאת לא, את לא שם. ולכן דווקא, זה עדיין יהיה קשה, אבל אולי יותר קל. ואני אומרת לך, תבני עם הילדה מערכת יחסים, ככה בונים מערכת יחסים. אני לא עוברת בשקט על זה שהיא מעליבה אותי, אני לא יוצרת בגלל זה מלחמה, אבל אני באה ואני אומרת לה בכנות, תדעי לך שזה מעליב אותי, או המילה הנכונה הייתה, השפיל אותי, או המילה הנכונה הייתה,
פגע בי אולי.
פגע בי מאוד, וגם אפילו יכול להיות, גרם לי נורא תחושה של תסכול, כי אני הרגשתי פה איזושהי כפיות טובה, אני כל כך משתדלת, ואז אני חוטפת ממך משפט כמו המשפט הזה שאמרת לך. אבל אני רוצה להגיד לך, ואז את ממשיכה, את רק אומרת, את מספרת מה היה, את לא אומרת זה בגלל זה אני מהיום, ואת אל תעשי דבר כזה, ואני מבקשת ממך לא להגיד לי את זה, אל תיכנסי לשם. תהיי מאוד אינטימית.
אני רק אומרת מה הרגע הזה גרם לי להרגיש.
בדיוק. ואז את אומרת, ואני רוצה שתדעי, שאני פה ואני נשארת. ואת אומרת למה, כי אני אוהבת את אבא שלך, ואני אוהבת אותך. תעיזי להגיד את זה, את אוהבת אותה?
מאוד,
יפה.
מאוד.
בזה זה נגמר, תגידי את זה. וקומי וצאי מהחדר. זה הכל. תני לה לאבד את זה, אל תגידי שהמונולוג הזה לא ייקח למקום של, אז מה צריך להיות מעכשיו? לא, לא צריך.
כן, לא.
אל תקחי את זה, היא בת 13, היא גדולה.
כן, היא לא החברה שלי, אבל היא כן...
ואני רוצה שתדעי שעוד 4 ימים היא תבוא אליכם שוב, וביום השני, מתוך 3 ימים שאיתך, היא תעשה את זה שוב, ואז אחרי כמה שעות, תבואי ותיכנסי, תגידי לי, אני רוצה עוד פעם להגיד לך, אני משתפת אותך, אני ממש רוצה לשתף אותך ולהגיד לך, באמת, את כל כך בסדר, אני יודעת כמה את משתדלת, ואני מניחה שלא פשוט לך. כי את מבינה, אם היא במלחמה, היא תגיד, מה את מבינה בחיים שלך, מה את יכולת שתגיד, את לא מבינה כלום, ואת לא מבינה שלא פשוט לי. ותגידי לה, יש מצב, יכול להיות, יכול להיות. ועדיין בכל זאת...
תודה רבה, עשית לי חשק ממש להוציא אותה מבית ספר עכשיו, ולרוץ לחבק אותה.
חמודה, כן, כן. אז בהצלחה, כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. תראו, אני רוצה רק רגע שתחשבו שוב ותחושו שוב את המקום הזה של להיות מול מתבגרת שהורי הגרושים ולאבא שלה יש חברה שהוא אוהב אותה. והמתבגרת בשיא סערת רגשות, והיא גם בודקת את הזוגיות שלה ואת האפשרות זוגיות, והיא גם בוחנת ומנסה להבין מה זה אומר זוגיות שנפרדת, מה זה אומר לאהוב, והאם יש סיכוי שגם היום שאני מסתדרת עם האישה הזאת וטוב לי איתה, ואני דווקא נותנת בה אמון, אבל רגע, האם זה לתמיד? או עוד פעם שוב יקרה מה שקרה עם אמא שלי, ועוד 10 שנים, או עוד שנתיים, או עוד שנה, או מחר אני, הוא יביא מישהי אחרת? ואליה אני אצטרך להתרגל? זה שרה, זה מה שגורם, מה שאני אומרת, באופן מאוד כירורגי ומנקי, שרת רגשות. ובדיקה, נכון, היא בודקת. ברור. ילדים בודקים, תפקידם לבדוק. השאלה מה הם מוצאים שם. ולכן אני הבאתי את החברה הזאת של האבא לשבת ליד הילדה שלהם. זה מה שאני רוצה שהיא תמצא שם. בהצלחה לכל מי שעושה את זה. ואני עוברת לשיחת הטלפון הבאה. שלום.
מיכל.
כן, שלום.
בוקר טוב, מה העניינים?
בוקר טוב, העניינים טובים, גם אני עכשיו בסערת רגשות, איזה שיחות היו היום, וואו.
האמת שהשיחה הזאת תהיה המשך למה שהיה עכשיו,
אוקיי.
אבל השיחה הזאת התחלק לשתיים בקצרה.
בקשה.
אחד, דיברנו לפני קרוב ל7 חודשים, אני ואת, כן. ובדיוק הייתי בעיצומה של פירקתי משפחה, וכאילו התפרקתי, צועדנו, וסיפרתי לך שיש לי ילד בן 11, אגב, האיום השני אחרי האיום האיראני זה מתבגר בגיל הנאורים וגירושים, והפצצה השנייה, וסיפרתי לך שיש לו עוד אח קטן בן 8, שהכרתי בעצם בזוג חדשה עם גילאים דומים, ואני אומר לך ככה בשתי משפטים, והילד בן 8, אף על הכל ושמח ונחמד לו וטוב לו, והילד בן 11 הוא מה שנקרא אנטי שבאנטי, ורציתי קודם כל להודות לך. ולכן יש לך שאלה נוספת.
כי אמרתי לך שם משהו שעזר?
כן, כן, ואני אגיד לך מהו משפט המפתח, כי אני אבא מאוד מעורב, באמת, בלי להשוויץ, אני אבא מאוד מעורב, אני איתם, ואת כל הזמן שגם, אגב, אני... נעזר המון מבית יוצרייך וטיפוחייך עם יונתן, שהוא באמת כל הזמן יש לו את הטיפים הטובים, אבל את נתת לי משפט שהוא שינה את הכללים, באמת כל מי שיכול לשמוע את השיחה הזאת, והוא אבא גרוש שמתחיל מערכת זוגית, או מתחיל, או לא רק עם אישה, בחיים החדשים, אמרת את המשפט הבא, תזכור תמיד, שהילד לא חושב שמישהו בא לקחת את המקום שלך, אלא בא לקחת את המקום של אמא שלו.
כן.
וגם אם אני והיא ביחסים טובים או לא טובים, הדבר היחידי שפשוט לקחתי ממך אחי מהשיחה הזאת, זה שכל הזמן אני מעצים את האמא, כל הזמן אני מראה לילד שאם יש משהו בבית או ברכב או בדירה שלהם, אז אני פה, שאמא שלו תמיד נמצאת, שאף אחד לא לקחת את המקום של האמא, ואז פתאום הוא לא בא בחיבוק ידיים לפרק החדש, אבל הוא גם לא
מגורפים. הוא יותר רגוע.
בדיוק,
הוא פשוט יותר רגוע.
וכשעמדתי, תראי, היה לי שיחה איתך מאוד סוערת, גם היה גשם החוץ, גם הכל, ובדיוק אספתי את הילדים אחרי זה, ואז באתי לילד, אמרתי לו, שמע, אני מבין שאתה חושש, ופה, ואז עוד היה לו הרבה שאלות, היום כבר עברנו הרבה, אמרתי לו, תראה, אף אחד לא בא לקחת את המקום שלי למשך, היא תמיד תמשיך להיות אמא שלך, גם במותה היא תמשיך רק היא תהיה אמא שלך, אבל אתה יכול להרוויח חברה טובה. וזה דווקא משפט שלקחתי ממך עם טיפ מיונתן שאמר, שמע, הוא יכול להרוויח רק עוד חברה.
כן.
וזה, והמשפט השני שאמרת שפשוט תעמוד מולו, לא משנה כמה הוא בועט, והוא בועט חזק. מאוד חזק, תרתי משמע. זה הסוד והמפתח. עכשיו, אז קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה, כי באמת עזרת לי, המון.
תודה, כיף לדעת, כיף לשמוע. תודה.
עכשיו, אני כן רוצה לדעת איך אני יכול... אני מרגיש עכשיו די רגרסיה מהילד הקטן, מ-8, למה? כי עד עכשיו הוא ראה שהוא...
הוא כבר כמעט בן 9, לא?
לא, לא, הוא היה בן 7 וחצי, בן 8 בחודש הבא, כן.
אוקיי.
ולא רגרסיה, אבל אני קולט שאנחנו במשמורת משותפת, ובימים שאני לא איתו, אז הוא פתאום כן הולך צעד אחורה, והוא יכול לא לדבר ולא להרים טלפון. ברור שאם אני בא, הוא ישמח ויקפוץ הכל, אבל זאת אומרת שאם אני לא עוצר את הקשר, ויש לו טלפון, והוא יודע להתבטא, והוא יודע קבוצות, אבל אם אני לא עוצר את הקשר, אז זה ממש לרדוף אחריו, שדווקא את זה פתאום אני כן מקבל מהבן ה-11, שהוא כל הזמן צריך לראות בדופק, איפה אני, מי אתה, מה אתה, איפה אתה, כמה אתה.
וואלה.
ודבר שני, שברגע שבן ה-11 נכנס לבית השני, לא נקרא לזה בית, לחברה עם הילדים, והוא פתאום גם מתחיל להשתתף ולשחק, והוא כבר לא האנטי שיושב בצד, כי לפני זה הילד הקטן היה כוכב עולה, הנה החדש, והנה והוא משתתף. אז רגע שרואה שגם הוא מקבל את תשומת לב, אז אוטומטית הילד הקטן פתאום מתחיל יותר, מה שנקרא, נגדו גבולות, פרצופים, ברוגזים וכו'.
אז תראה, ושאלתך מה עושים, גם פה אתה רוצה איזשהו טיפ? יאללה, תקשיב. מה שאתה סיפרת כרגע, התמונה שציירת לי כרגע, מוכר מאוד, וזה נקרא, תקשיב טוב, אפקט הנדנדה. עכשיו, אפקט הנדנדה זה אומר פעם מישהו למעלה, פעם מישהו למטה. תדמה את זה, כל ילד, יש כל מיני דברים הם בפסיכו שלנו, והם גם בתהליכים של התפתחות והשתנות. אבל היה לנו, באופן גס, ילד טוב, שמח, תוסס, מוחמה, מסתגל, כיף חיים איתו, אל מול ילד אגוז קשה, מתנגד, שצריך לפתור את הדבר, צריך לפרום אותו.
מהיר, עוקץ.
מה, עוקץ?
לא, אני אומר, מהיר, עוקץ, מראה אנטי לצד השני.
ונעשה משהו בבית, במשפחה, תדמה רגע את הנדדה, נגיד הקטן למעלה, והגדול למטה. זה גם יכול להיות הפוך, הגדול למעלה, לא אכפת לי, והקטן למטה. ואז אנחנו מתחילים לטפל בנושא של הגדול, כי הוא דורש טיפול, והנדנדה הזאת זזה, הגדול קצת הולך לכיוון הקטן, נהיה יותר מסתגל, יותר מבין, יותר נעים בחברתו, נכון? הוא הולך ונהיה קצת יותר כמו הקטן, זה מה שאנחנו רוצים, ילד יותר נינוח, ילד יותר נעים, אז תדמר את הנדנדה הזאת, שבא הגדול, שישב למעלה, מתחיל לרדת למטה, זה גורם לקטן לעלות, משתנה התפקיד והקטן יהיה אגוז קשה. אפקט הנדנדה. זה מאוד מוכר לנו כאשר מייצרים שינוי במשפחה, והשינוי באמת הוא די דרסטי. תוך חצי שנה, מילד בן 10.5, שהיה אגוז מאוד קשה ולא נעים ולא נינוח, הפך
את,
פתאום.
את הכנת אותי לשנתיים, אבל כאילו התקדמות יחסי די טובה איתו.
אני שמחה. זה רק מראה שהדברים טובים, שהדברים נעימים, שהוא רגוע.
השאלה מה?
השאלה מה אני עושה עכשיו, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? קודם כל לדעת שזה ישנו וזה נורמלי, קודם כל אצלך, בראש, בלב, תנרמל את זה. תגיד לעצמך, וואלה, אפקט הנדדה עובד גם אצלי בבית. אוקיי, אני מבין. וזה אומר שכך, יש כל מיני דברים שאתה אמרת לי, למשל, הוא לא מתקשר אליי, נכון? במשך שלושה ימים, כשהוא במשמורת של אמא שלו, הוא לא יוצר קשר, הקטן, שכולו גם בכיתה ג', אוקיי? ואז אני אומר לעצמי, תגיד, אני מבין, מיכל אמרה לי אפקט הנדדה, אוקיי. אז במקרה הזה, אני לא עושה את זה לאישו, כי האישו זה אומר, למה אתה לא מתקשר, עוברים שלושה ימים, וכאילו לא אכפת לך. לא לעשות את זה. אתה רוצה קשר עם הילד?
לא, אני מדבר איתך עכשיו. נכון. מה היה עד עכשיו? אני כן איתך.
אז אני, אז להפסיק לעשות את זה, ולהתחיל לחזר אחריו, ולהתחיל ליצור איתו קשר, ולהתקשר.
לא, כמובן שאני מתקשר, אבל פשוט כל שיחה, או אחרי יומיים כבר, את יודעת, הקוס מלאה, ואז אני אומר, מה, לא הבנתי, אני עוד לא מת, כאילו, הלו, יש לך טלפון.
יפה.
לא בצורה,
אבל אתה,
לא בצורה רע, אבל בצורה של...
אז אתה מתנהג כמו ילד קטן. כאילו, נכון, אבל בסדר, כולנו כאלה, תקשיב, אנחנו עושים את זה, אני מבינה את זה, אבל אני רוצה לשקף לך. התגובה הזאת היא תגובה של ילד קטן, למה התקשרת, חיכיתי כל היום. מכיוון שיש לי פה ילד שאני רוצה לשנות את הדבר הזה, אני אמור להגיב לגמרי אחרת. אני צריכה להתקשר ולהגיד, היי, לא דיברנו יומיים, מה קורה? דגעגעתי, ספר קצת. אתה לא בא אליו בטענות, כי אם אתה בא אליו בטענות, אתה בעצם, בפסיכולוגיה של ילד ב8, מחזק את העקשנות שלו. אלא,
הבנתי.
יש דברים שאתה יכול לא לשים לב אליהם, אבל אם הוא למשל בא, ובימים שהוא איתך, הוא מתנהג לא יפה לבן של החברה שלך. זה מצריך דיבור. אבל גם פה...
לא, דווקא הם רבים כמו שני ילדים, אוקיי. בני 8-9 ביניהם, אז... אבל אחרי 5 דקות הם יכולים לשבת ולשחק, דווקא החיבור יצא במקרה שהגילאים פה מאוד מאוד דומים.
אז בוא נגיד, בוא נפרק, אז מה שאני רוצה בעצם, זה שנפרק את ההתנהגויות, נקרא לזה הלא מקובלות, של הילד הצעיר, ובוא נראה איך אני מגיב לזה באופן כזה, שיחזיר אותו למה שהוא היה קודם.
אוקיי,
אז למשל, בנושא
של... זאת אומרת, צריך לחבק וכאילו ליזום ולא להתחשבן.
כן, בנושא של... לא להתחשבן, לא מתחשבנים עם ילדים, מחנכים ילדים.
הבנתי אותך.
אתה מבין? מייצרים מצבים ש... הנה, למשל, בזה שהוא לא מתקשר אליי, אני מתעלם מזה שהוא לא מתקשר אליי, אני מתקשר אליו. אני רוצה לשוחח עם הילד, והוא לא מדבר אליי, אני מתקשר אליו. ואני גם לא אומר לו, בציג הלמי, אני לא עושה מזה כמין משהו שהוא חולשה שלי, להפך. אני רק מראה לילד כמה אני לא מוותר על שיחות טלפון איתו, ואני מתקשר כל יום פעמיים.
אני יכול להגיד לך תודה. אני יכול להגיד לך שצד דאב נוספת שקיבלתי ממך לא הצעת לי, הצעת את זה למישהו שאני הזנתי, ואני הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק, ואני מרגיש את זה כל יום, שברגע ששני הבתים מתפצלים, כל הגבולות שעשר שנים אתה, מה שנקרא, משריש, פתאום כל הסחרים נפתחים ואתה צריך להדק את החגורות. אני לקחתי ממך את זה שלקחתי ממך את צד זהב שהגבולות שהיו זה לא משנים, זה לשני בתים, הגבולות הם אותם גבולות.
נכון, אם זה נכון לך וזה מתאים לך, ואתה יכול לאכוף את זה בלי להרוס את היחסים עם הילדים, תתמיד, זה החינוך. ובצד זה, בגלל שהילדים עברו את החוויה הזאת של הפירוד והסערה והסכר שנפרץ וכל מה שעובר עליהם ובכל גיל עובר על הילדים משהו טיפה אחר, אתה תעשה את כל הדברים האלה שאתה קורא להם גבולות, עם המון אמפתיה, עם המון אהבה, אבל בלי לוותר על אותם דברים שאתה קורא להם חינוך והם חשובים והם לטובת הילדים והם לסדר הטוב של הבית. אתה מבין? זה בדיוק העניין.
מיכל, רב תודות לך.
טוב, בבקשה. תודה. גם לך.
שבת שלום, יקירה, תודה.
גם לך, תודה. שבת שלום. אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות. תמשיכו ותהיו פה, תתקשרו ל-1-900-722-103. תתקשרו בוואטסאפ, תשלחו הודעה ל-054-70-103-70. כמה דקות לפרסומות, ותכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, ו... וואי, אני רואה פה משהו, מישהו שלח לי משהו נורא מצחיק. על סלח שבאתי, סלח שבאתי. ויש לי מאזין על הקו. שלום.
היי, מיכל.
היי, שלום.
אני מתקשר בקשר לבן שלי, הוא בן שנה ושמונה, הבאנו אותו בתהליך פונדקאות, אני והבן זוג שלי. ותכננו בהתחלה להביא תאומים בשביל שהם יגדלו ביחד ויעברו את הכל יחד, את כל השלבים בבית ספר ובכלל בחיים, ובסוף יצא שהוא החליט לתפוס את כל המקום לעצמו.
אוקיי, ילד עם נפח. אוקיי, ילד עם דעה, ילד, כן.
אחת הסיבות היותר מרכזית זה שאנחנו פחדנו מהתגובות של הסביבה, ושהילד לא יקבל תגובות שליליות על זה שאין אמא בתמונה, ושהוא בן לשני הורים חד מיניים, ואנחנו גרים בעיר שהיא, בוא נקרא לזה, קצת יותר פרימיטיבית מהרבה ערים בישראל.
מתל אביב.
כן.
יותר שמרנית אולי, כן, נקרא לזה, כן, אוקיי.
ואנחנו כן, אנחנו כן רואים איזה שהם עיקומי עיניים, לסליחה, הוא קצת מתרגש מאחורה לשמוע אותך.
כן, כן, אני שומע.
אז רציתי לדעת איך בכל זאת להתמודד עם זה, עכשיו שהוא כבר מתחיל יותר להבין, מתחיל לדבר ולקלוט.
אז בוא תקשיב, אבא, קודם כל, אני חושבת שאין בעולם ילד שהצליח להימלט מהקיצות של החברה. שמן, רזה, גבוה, עם אף גדול, עם אוזני דמבו, עם משקפיים, מטולטלת מדי, רוסייה, תימניה, אתה רוסי, אתה תימני, אתה מרוקאי, אמא שלך שמנה, למה אין לך אבא, אח שלך מטומטם, אין ילד שלא יזרקו לו משהו. זאת אומרת, באמת הצורך שלנו זה לגדל את הילדים ככה שידעו להתמודד עם מה שהחברה או מישהו בחברה יטיח בו. כי הילד שלך יכול להיות שכבר ישנו, יש אמהות שאומרות, שני ההורים שלו הומואים, ואז יום אחד הבן שלה ישמע שהיא אומרת, הוא גם כן אין לו אמא בכלל, אז מה הם מצפים שזה? ואז הילד הקטן בין השנתיים וחצי יבוא לבן שלך, זה בדיוק מה שאתה אמרת לי, ויגיד, אין לך אמא, אוקיי, משהו כזה, נכון?
כן יודע להגיד, סליחה שאני קוטע, אני כן יודע להגיד ש באיזשהו מקום, כאילו, הציפייה מאיתנו היא טיפה שונה בוא נגיד, ילד, נקרא לזה נורמטיבי, שגדל עם אימא.
הציפייה, הציפייה...
חזרנו עכשיו בטיסה איתו, והוא בכה, אז כאילו, המון אנשים הרגישו צורך לבוא ולהסביר לנו איך להרגיע אותו, וכי אימא בתמונה.
נכון, נכון. אז זה כבר סיפור אחר. זה באמת סיפור אחר, זה נורא מצחיק. זה סיפור אחר. זו כבר צריכה להיות ההתמודדות שלכם כמבוגרים. ואז אתה יכול להיות שאתה תבוא ותגיד, תקשיב, אמא שלי הסבירה לי הכל, אני יודע. ואז אתה משקיט אותם. תמצא לך משפטים שפשוט ירחיקו ממך את אלה, שכאילו באים עם כוונה טובה, בוא נקרא לזה, ורוצים ללמד אותך כל מיני תכונות אמאיות, שיוצאים מתוך הנחה שאין, כי אין אמא בתמונה. אבל בוא נחזור רגע לקטנצ'יק. הוא ישמע כל מיני סוגים של תגובות, מתוך כוונה טובה, מתוך רכילות, מתוך זה שילדים, במיוחד אם זה יבוא מילדים, זה לא יבוא עם רוע, זה יבוא עם זה כי ילדים שמעו את זה. עכשיו, מה שהבן שלך צריך לדעת, וצריך כן להבין, אני חושבת את המקום הזה של הפונדקאות, כי אני אגיד לך מה אני מוצאת את זה שהתפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לצייד את הילדים במשפטי תגובה. אם יש לי בבית ילד שהוא מאוד נמוך, הוא ישמע את זה שיגידו לו, מה אתה נמוך, מה אתה תינוק, הוא ישמע את זה. אולי לא בגן, אבל הוא ישמע את זה בבית ספר. בכיתה א' יבוא מישהו ויגיד לו, מה, אתה תינוק, אתה תינוק. למה? כי הוא מאוד נמוך. והתפקיד שלי בתור אמא, בתור סבתא גם, זה לצייד את הילד הזה במשפטי תגובה. כי אני רוצה שהוא ידע לשמור על כבודו, כי הוא יחטוף, כי הוא ישמע. אני לא אצליח לגרום לסביבה לא להגיב, ובמיוחד ילדים אחרים. ולכן התפקיד שלי זה ללמד אותו להגיד, אם מישהו יבוא ויגיד לו, מה, למה אין לך אמא? אני רוצה שהילד הזה ידע להגיד, יש לי אמא, אבל אני לא מכיר אותה. אין ילד שאין לו אמא.
אוקיי, אז בנקודה הזאת איך אני מסביר?
זהו. אז אתה יכול, הוא בן שנה ושמונה, זה הזמן להתחיל. שבן זוגך ואתה, תבנו סיפור, ותספרו אותו לבן שלך, כמו שאתה מספר לו על חמישה בלונים, ואתה מספר לו על בים בם בום, בים בום, אותו דבר תספרו לו על לידתו. תגידו לו, אתה יודע, כשאבא ואני נורא רצינו אותך, אבל לא היית. מה נעשה? הלכנו וחיפשנו. אמא, שגרה רחוק, מה לעשות? שתהיה מוכנה לגדל אותך בבטן שלה. וגדלת, וגדלת, וגדלת בבטן שלה. ואז שנולדת, היא נתנה לנו אותך מתנה, לאבא ולי. ואנחנו, אבא ואבוש, ואנחנו מגדלים אותך. עכשיו, מבחינת ילד בין שנה ושמונה, שנתיים, שנתיים וחצי, ואפילו שלוש, זה סיפור בואו לעולם. זה הדבר. עכשיו, לילד כזה לא חסרה אמא. לנו לא, אם משהו לא היה לנו בחיים, אנחנו לא מרגישים בחסרונו. מתי מרגישים שמשהו חסר? כשהיה וזה נלקח. או זה היה וזה איננו. הילד לא מרגיש בחוסר של אמא. יש לו שני אבות מהממים שמספקים לו בדיוק את כל מה שאמא ואבא במקום אחר היו מספקים לילד שלהם. לכן אין פה חוסר, יש פה שונות בתא המשפחתי. ואת הילד צריך... אוקיי, שנייה, אני שומעת אותו ברקע כל הזמן. זה מה שהוא צריך, הוא צריך שיהיה לו את סיפור לידתו. ואנחנו משפחה של אבא ואבוש, ואנחנו מאוד 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 אוהבים. ואז אתה יכול לטבל את זה, כעבור כמה חודשים, בגיל שנתיים וחצי, ולהגיד, ואם מישהו בא ושואל, איפה היא אמא שלך? אמא שלי איננה רחוקה מאוד מאוד מאוד, במשפחה שלי, יש לי רק את אבא ואבוש, ואני. עכשיו, כשזה בא מאיתנו, וזה עטוף באהבה, וזה רק סיפור, הילד, תראה, כשמספרים את זה לילד בן שנתיים, את בואו לעולם, אין לו משמעויות לדבר הזה. לנו המבוגרים יש משמעות, המשמעות של היעדרות אמא, המשמעות של מאיפה הוא לקח ביצית, המשמעות של ילד פונדקאי, של פונדקאות, זאת אומרת, אנחנו המבוגרים נותנים לזה כל מיני סוגים של משמעויות, האם זה נכון, האם זה טוב לעשות את זה לילד, מה זה אומר, אם אני בן אדם דתי בכלל אני חושבת על זה דברים אחרים, זה עולם המבוגרים, לילדים אין את זה. גם לא לילד ששמע את אמא שלו אומרת כל מיני דברים, או את אבא שלו, שופט אתכם באיזשהו סוג של אופן. ילדים, אין להם את זה. מאיפה לא לדעת? מבחינתו, אוי, אני רוצה לספר לך סיפור מדהים. אני שמעתי פעם, שני ילדים בני שש, יושבים ומשחקים, חברים טובים, 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 בן ובת, מאוד אוהבים, משחקים המון, גם היו בגן, היו בכיתה, ואז הם יושבים ומדברים, אני לא יודעת, מעניין איך הם הגיעו לנושא, לא שמעתי את התחלה. הם יושבים ומדברים על... על על אמא שלי ואבא שלי ואמא שלי ואבא שלי, כן? ואז אומר הילד, אמא שלי ואבא שלי אבל לא התחתנו. ושואלת אותו הילדה בת שש, תקשיב טוב, אז איך נולדת? כי הילדה, אתה איתי?
כן, כן, כי הילדה בעולם ש...
בסדר העניינים של הילדה הזאת, בסדר העניינים של הילדה הזאת, זה... בן ובת מכירים, בן ובת מתחתנים, בן ובת יש להם ילדים. אז איך אפשר להיוולד אם לא התחתנו? אני נותנת לך את זה כדי שתבין שמבחינת הילד יש סדר. וזה מה שההורים, ואתה תקנה לבן שלך את סדר העניינים של התא המשפחתי שלכם. ויום אחד כשיבואו אליו ויגידו לו, ויבואו ויגידו לו. גם אם הבן שלי הכי גבוה יגידו לו את זה. גם אם הבן שלי הכי שמן או הבת שלי הכי רזה, יגידו לו את זה. אתה תבנה לו משהו שהוא בטוח בו, שהוא עולמו, וספר לו את סיפור בואו לעולם. את האהבה שהייתה שם, את האמא הנהדרת הזאת שנתנה לך אותנו מתנה. ויום אחד הוא ירצה אולי לשאול מי היא הייתה, תדע מה להגיד לו, כל פעם תגיד לו את זה בהתאמה לגיל.
ברור.
אתה מבין? לכן אני רוצה שתבין, אין פה חוסר, יש פה שונות, והשונות הזאת באיזשהו אופן תמיד זה יגיע אליו באיזשהו אופן, אבל אני רוצה את הילד הזה לגדל באופן שהוא חזק, שהוא משמעותי. תיכנס אתה גם כן, יש אולי, אני מניחה שיש המון קבוצות של הורים חד מיניים, אוקיי? של אבות גאים ואימהות לסביות, אימהות גאות גם, אוקיי? מלא, אני בטוחה. אז גם משם תוכל ללמוד, אבל מה שחשוב עכשיו כרגע, זה הידיעה שהבן שלך חווה רק אהבה, והכלה, וחינוך, והצבת גבולות, והוא לא חסרה לו אמא. הוא לא יודע מה זה שיש אמא בבית, אז זה לא חסר לו. יש לו שני אבות שאוהבים אותו מאוד, ותבנו סיפור שניכם, שהוא מקובל על שניכם, שתספרו אותו כמו שמספרים כל סיפור אחר. כי מבחינת הילד, אני חוזרת ואומרת שוב, אין פה איזושהי משמעות אחרת, כי הוא לא יודע. כי עוד אין לו מספיק ידע וניסיון בעולם הזה. ולכן לא לחשוש מלהגיד, מלספר, מליצור משהו שהוא בנוי טוב, והוא מלא 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 אהבה. שהילד יהיה בטוח בתוכו, זה הכל. כסיפור. נשמע לך טוב?
כן, נשמע מעולה.
ענה, ענה לך, כן?
כן.
יופי. אז שבת שלום, לך תפעיל תשומת לב אל הקטנצ'יק שסופר שם ומדבר איתך. כל טוב. שבת שלום. ביי ביי. ומהר מהר לשיחה האחרונה חביבה. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, אני מתקשרת בנוגע להתייעצות קטנה. בן שלי בן 12 וקצת, ואני בהיריון, הריון מתקדם. והילד, ציפיתי לתגובה משמחת, בדיוק כמו שכל אמא הייתה רוצה לשמוע. ודווקא אני שומעת אכזבה ודברים כמו, אני כבר לא אהיה מיוחד כמו פעם וכולי, ואני אשמח
להם. הוא הבן היחיד?
הוא הבן היחיד.
אוקיי, אז קודם כל כמה דברים מתחבאים בתוך הדבר הזה. אחד, תחושת הגועל נפש לדעת שאמא שלו ואבא שלו עושים סקס.
זהו, זה פרק שני בחיים, אבל לאחר כמה שנים והרמוניה מצוינת, זאת אומרת.
אוקיי, כשהוא, אז תראי. אני, קודם כל, הוא צודק, ותראי, הוא אומר בכנות, אני כבר לא יהיה מיוחד, אני לא יהיה יחיד, בוודאי, והוא צודק. לכן, אין הרבה מה לעשות, אלא רק להגיב לדברים שהוא אומר. עכשיו, תגידי לי מה הוא אומר, ואני אגיד לך איך להגיב את זה, איך להגיב לזה.
אוקיי, הוא אומר, אני כבר לא יהיה מיוחד, כפי שציינתי.
אז רגע, אז בואי נע, אז בואי נע, אז בואי נע.
עכשיו יהיה לי...
אז בואי ניתן איזה תשובה, בואי ניתן איזה תשובה.
אוקיי.
את יכולה להגיד לו, אני לא כך מבינה על מה זה יושב, כי הייחודיות שלך לעולם תישאר. אתה בן הבכור שלי, אתה הילד הגדול שלי, יהיה פה עוד תינוק, אתה צודק, אבל זה, אף אחד לא יכול לוקחת את המעמד שיש לך פה, כבן בכור ראשון מיוחד מאוד.
אני מציינת את זה, שאתה הראשון ותמיד תהיה הראשון.
אוקיי, אחד. הדבר השני שהוא אומר,
הדבר השני שאומר שמבחינתו הוא רואה את זה בצורה קיצונית שלא תהיה לו יותר פרטיות. יהיה רעש בבית, הוא מחצין.
Okay.
אז אני מחזקת ואומרת
אז ש... אז תגידי לו, לא, קודם כל, תראי, אני לא רוצה שתהיי במקום של התנצלות, כי זה מה שאני קולטת ממך. את okay. מתנצלת. את ממש לא. תהיי במקום מאוד קצר, מאוד ענייני. אם הוא אומר לא תהיה לי פרטיות, תגידי לו, מה זה השטויות האלה? מה בדיוק תינוק בן חודש או ילד בן שנתיים גוזל פרטיות? אני לא מבינה. אי אפשר להרים אותו ולקחת אותו ואני יוציא אותו מהחדר? עזוב בחייך, מה זה לא תהיה לי פרטיות?
אוקיי.
זה אחד. הדבר השני, מה הוא אומר? מה את אמרת לי הדבר השני?
כל זמן אנחנו כאילו מחדדים את זה שהמקום שלו יישאר המקום שלו.
לא, אבל תקשיבי, מה שהוא מצא, זה הוא מצא את הטריק לגרום לכם כל הזמן לענות לו ולהתנצל ולהיות במקום מאוד לא טוב.
Okay.
הוא אומר את זה, אבל מה שהוא אומר שם אותך במקום לא טוב. במקום שאת תהיה במקום של שמחה על התינוק הזה, וגם הוא יכול היה להיות במקום של עושר נורא על התינוק הזה, הוא מפעיל אצלך תגובות מתוך רגשות אשם. את מבינה? לכן כשהוא אומר לא תהיה לי פרטיות, אני רוצה שהוא ישמע ממך תגובה כמו מה זה השטויות האלה. מאיזה בדיוק, איזה פרטיות גוזל תינוק בן חודש, או ילד בן שנתיים? יפריע לך, תגיד לי, אני יוציא אותו. ואז הוא יגיד, יהיה פה רעש. ברגע שהוא אומר, קודם כל זה לא רעש, בכי של תינוק זה לא רעש. אבל אם יהיה פה בכי של תינוק וזה יפריע לך, תשים אתה מאוזניים.
אוקיי.
או, תקרא לי, זה באמצע השיעורים שלך, אני יוציא אותו מהחדר. ואז הוא יגיד, כן, אבל עדיין יהיה רעש. תגיד לי, ואם הרעש יפריע לך, אני אגיד לך לצאת, לעשות סיבוב למטה.
אוקיי, כן, אז אמרתי דברים כאילו לא מחוקים. אמרתי, יש לך את החדר שלך, יש לו את החדר שלו, כל אחד עם העמדה שלו.
אוקיי.
ויש סיבה שזה יפריע אחד לשני, זה כאילו זה הכיוון.
אוקיי, נגיד, אוקיי. אבל אם הוא חוזר על זה ואומר את זה שוב ושוב ושוב,
אוקיי.
זה כבר מראה שהוא מפעיל אותך. כי ברגע שהוא אמר יהיה פה רעש ונתת לו תשובה, הוא לא אמור להגיד עוד פעם יהיה פה רעש.
כן, אמור לקבל את התשובה ולהתקדם מה שנקרא.
בדיוק, הוא ממשיך להפעיל אותך ולשים אותך במקום של הסברים והתנצלות וכל מיני דברים כאלה. ברגע מסוים, כשהוא יגיד עוד פעם את אותו דבר, תגידי לו, אבל נו, מה? עניתי לך על זה אתמול, עוד פעם שאני אענה על זה לא רוצה. אני מתחילה לשמוע לעצמי כמו תוכי, חוזרת על אותם דברים.
נכון, ההתמודדות כאן היא כפולה, היא גם לילד וגם לי שגידלתי ילד 12 שנה לבד, אז את יודעת, אני לומדת את זה תוך כדי תנועה.
תראי, יש המון ילדים בני 12 וחצי שכשאימא שלהם בהיריון הם פורחים, איזה כיף, יואו, 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 איזה כיף, ואימא אני אוכל להחזיק אותו, והילד שלך עושה לך הפוך.
נכון.
ואני רק רוצה שתשימי לב, אין פה התמודדות כרגע, כרגע ההתמודדות שלך לא תהיה כפולה, מה זה? ילד בן 12 וחצי ותינוק, זה לא שאת צריכה לחתל שני ילדים או לגדל נכון. שני ילדים, הילד הזה כבר נכון. עצמאי, גדול, הוא כבר יכול נכון. לחיות לבד בבית שלושה ימים.
נכון.
זאת אומרת, אין פה איזושהי, מבחינתך, איזושהי דילמה או איזשהו משהו ש... את מבינה? ממש לא. יש פה ילד... שמתחיל לעשות לך רגשות אשם, ומזה את צריכה לברוח. את מתמסרת אל מה שהוא עושה לך. אני רוצה, אני רוצה שתשימי לב לזה. זה עלול לגרום לילד לא לקבל את התינוק.
אוקיי.
ולכן, מהיום, התגובות שלך אליו, הוא בן 12 וחצי, הוא לא בן 6 והוא לא בן 3. ולכן התגובות שלך אליו צריכות להיות, לדעתי, גם קצת אחרות לפעמים. אם הוא חוזר על משהו שהוא כבר שאל ואמרת, תגידי לו, אני מוצא את עצמי עונה לך על זה שלוש פעמים, למה לא הבנת בפעם הראשונה? כן, אבל אמא, יהיה אחרת, נכון, יהיה אחרת, יהיה אושר גדול. כן, לא, אבל אמא, אבל הוא יפריע לי. אז כשהוא יפריע, אני ארחיק אותו.
אוקיי.
את מבינה, אני רוצה...
כן.
זהו. שם אני רוצה אותך, לא במקום ששוב מסביר לו, ושוב מוכיח לו, ושוב נהיה שם, אל תחזרי כמו תוכי על מה שאמרת.
אוקיי.
ותתחילי לענות תשובות שיש בהם שמחה ואושר.
בוודאי, אני בין היתר אומרת, זה דבר שלימים מאוד תשמח.
לא, אל תדברי עליו בכלל. אני לא יודעת אם הוא ישמח, אני באמת לא יודעת. הוא כנראה מפונק וחושש למצבו.
נכון,
חד משמעית. נכון, אז תגידי לו, בינינו, והוא יהיה פה קצת רעש, תגידי לו, בינינו, זה יהיה אושר גדול. אני שמחה להיות עסוקה במישהו, אתה כבר כל כך עצמאי. יאללה, תפרח. אז הוא יגיד, אני לא יהיה מיוחד, תגידי לו, תמיד תהיה מיוחד. ויהיה פה עוד אחד קטן. את מבינה, תעשי את זה יותר קצר, יותר ענייני.
כן.
זהו. והמוזיקה ברקע. בהצלחה יקירה, הכל טוב, תהני מהתינוק. בבקשה. חבר'ה, אני רוצה רגע לחדד לכם, לפני שאני סוגרת פה את המיקרופון שלי. זה יכול היה גם להיות אחרת, והילד חושש למקומו, אני מבינה את זה, אבל אני לא רוצה להתמסר לחשש הזה שלו. אני מגדילה אותו, אתם מבינים? לכן התגובות צריכות להיות קצרות, ענייניות, לפעמים אפילו אני הודפת את זה, ואני מכניסה פנימה את זה שאיזה כיף יכול להיות לנו פה בבית. זהו, יאללה. ועם הכיף הזה אני מסיימת ומודה לכם כולכם. שבת שלום, תודה רבה למאירה. תודה רבה לדיוויד זבולוני, שאני רומן ומיכל קדוש, שהיו על כל הנושא של דיגיטל ופייסבוק לייב. ואיציק, תודה רבה כתמיד. שבת שלום לכם. כל טוב, יהיה גשם, לא יהיה גשם. צאו לבחור, לכו להצביע ביום שלישי. ממש, לכו להצביע, ואל תשימו פתקים לבנים, בחייכם, תחליטו על משהו, ושימו פתק, ואנחנו נהיה כאן ביום שישי הבא. כל טוב, שבת שלום. רגע, איציק, רגע, נורא חשוב, אני שוכחת להגיד, וזה חשוב, שעכשיו אחריי תהיה דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור קרסו, שכל זה סיבות להמשיך ולהישאר פה. שבת שלום.